מה שאני רוצה להוסיף היום לגבי הפסוק של, דיברתי על הפסוק של הסקה מדי אויסי, כי אם בזויס נסחל על המסחל על הסקה מדי אויסי, כניע שם אויסי חסד משפט וצדקה בארץ, כי באילו חפצתי נאום השם. אבל אומר שהפירוש הוא המטרה של ידיעת השם מלימוד התורה זה עשיית חסד משפט וצדקה. הרמב"ם מסביר שאדם מבין תורה, מבין את העולם, הוא מגיע לידיעת השם רק על ידי זה, רק בדרך תבונת השם, שהוא משתתף בתבונת השם. ובתבונת השם, אצל הקדוש ברוך הוא, רוצון ידיע, רוצון למעשה זה דבר אחד. אז לכן גם אצל היהודי או אצל האדם שמבין את, מבין בעולם, שזה גם מעשה השם, או מבין, את, מבין בתורה, יש לו השגה בתורה, זה הכל דרך תבונת השם. אז יש לו הבנה ויש לו השגה, רק אם גם אצלו זה יהיה ידיע רצון למעשה יהיה דבר אחד, וזה שייך בגלל שהוא משיג את הכל דרך תבונת השם. אז זה לא כל כך ברור שהוא צריך לעשות חסד משפט וצדקה בארץ, אבל זה לא רק אין שהוא יעשה את זה, אבל בעצם תבונת השם זה ערך עצמי של הלימוד, של לימוד תורה, שידיע השם, שאצלו זה לא רק ידיע טכנית, אלא זה ידיע רצון המעשה, זה דבר אחד, ובזה יש לו השגה בתורה, בזה הוא יכול להבין את התורה. אז מה שאנחנו הסברנו גם בשיעור שעבר, שבזה אדם מגיע גם לידי דביקוס בשם. אני לא בא לחזור על דבריי, אני רק רוצה להוסיף דבר אחד. רוצה לדבר על נושא של חידוש בתורה, של יצירותיות בתורה, שגם יצירותיות בתורה נובע מזה שהמטרה של הכל זה חסד משפט וצדקה. הפירוש הוא שאיך אדם מגיע לידי חידוש בתורה, לידי יצירותיות בתורה. אנחנו יודעים שיש אנשים שהם מחדשים מאוד גדולים, רב חיים בריסקה הוא היה כזה מחדש בתורה, הוא סולל את הדרך שבישיבות היום כולם לומדים, הישיבות הליטאיות שכולם לומדים להבין את התורה בעומק. רב חיים, הדי החידוש שלו, הוא סולל את הדרך הזה. אדם מגיע לידי יצירותיות בתורה רק דרך תבונת השם. והוא מגיע ליצירתיות מפני שהשם הוא שיא היצירתיות. השם יוצר את כל העולמות, השם ברא את התורה, השם מסתכל ברא את הברא עלמה, השם יוצר את כל העולמות, השם הוא שיא יצירתיות. אז גם כשאדם מבין את התורה דרך תבונת השם, זה נותן לו את הכוח, את האפשרות לחדש בתורה, גם ליצור עולמות. ודווקא מודר בתורה שזה רצון השם, שהשורש של רצון השם זה מאוד גבוה ולא מסויינים, אבל אדם בשכל שלו, מכיוון שהוא משיג בתורה דרך תבונת השם, אז הוא גם יכול ליצור עולמות, הוא גם יכול ליצור עולמות בתוך התורה. הוא ברור שזה אפשרי רק אם גם אצלו ידיע רצון המעשה זה דבר אחד, רק אם גם אצלו שכל התורה כולה שזה חוק המוסר שהשם נתן לנו, זה חוק המוסר, זה הכל חסד משפט וצדקה, שהוא יכול להיות יצירתי בהבנת התורה דרך תבונת השם, רק אם גם אצלו רצון ידיע המעשה זה יהיה דבר אחד. אבל אם אדם חושב שהוא רק אינטלקטואל, יש לו רק ידיעה טכנית, הוא חושב שיכול להיות מחדש בתורה, אז הוא יכול להיות להבין בתורה, לחדש בתורה, הוא פשוט רק מרמה את עצמו, שכל הכוח של חידש בתורה, סירותיות בתורה, נובע מייחודיות של הבן האדם, בגלל שהייחודיות של הבן האדם, זה שידיע רצון המעשה, של חסד משפט צדקה, הם דבר אחד, ובזה אדם, יכול לחדש עולמות, ליצור עולמות בתוך חכמה עליונה של התורה. זה הכל בא דרך תבונת השם. זה הכל בדרך כתובת השם. אז לכן אנחנו גם מבינים שאנחנו אמרנו שכל המטרה, שאנחנו אמרנו שכל המטרה של דיאס השם ולימד התורה, זה כדי להגיע לידי כתובת השם, שעל ידי זה שהוא משיג בתורה, אז הוא מגיע לידי כתובת השם, זה הסברנו זה בשיר שעבר, אז אנחנו אומרים שהדבקות בשם הזה זה לא רק דבר פסיבי. האדם הוא מאוד אקטיבי בזה, הוא מאוד פעיל בזה. למה? בגלל שהוא מגיע לדבקות בשם על ידי זה שהוא משיג בתורה דרך תפונס השם, וזה הוא בא ליצור עולמות. חידוש זה חלק מאוד חשוב בלימוד התורה. חידוש זה היה השיטה של ביסק, שחידוש בתורה זה דבר מאוד חשוב בלימוד התורה. אז הוא מגיע ליצור עולמות, אז הוא לא פסיבי, רק כשהוא מגיע לידי דבקות בשם, הוא פסיבי בזה. אלא הוא מגיע לדבקות בשם, הוא מגיע להשגות שלו בתורה, על ידי זה שהוא יוצר עולמות בתורה. אבל מה שצריכים להוסיף על זה, שיוצר עולמות בתורה, זה הכל כדי, זה עולמות בחוכמה עליונה של התורה, שיש לזה שורש בעולמות עליונים, אבל המטרה של הכל זה כני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ, שהמטרה של כל היציאות עולמות בתוך התורה, שאדם מגיע לזה, כמו נגיד כמו שבחי מגיע לזה או הדר ראשוני, כמו כל ראשון מגיע לזה, המטרה של הכל היה כדי לרדת לארץ, לתקן את העולם, לתקן את החברה. וכך זה אצל נביאים. נביאים קיבלו שפע של נבואה מעיס השם. זה היה בעולמות עליונים. אבל המטרה של הכל היה לרדת לארץ, לתקן את העולם, לתקן את החברה. וזה מה שהנביא אומר. כי מזו שישהלו המסלו, חסקה ודי עיסי, כני השם, עיסי חסד, משפט וצדקה, בארץ, המטרה של הכל זה לרדת לארץ, כי באלו חפץ עם השם. ואבא שלי, זכר צדיק לברכה, הוא היה דוגמה למופת של דבר הזה, שאצלו, זה מה שאמרתי, שבשמחה וייסמן אמר עליו, שהלימוד שלו והמייסר של דבר אחד, כשהוא למד תורה, היה אפשר לראות איך שידיע רוצה מייסר אצלו, זה דבר אחד. ובזה הוא הגיע לדבקות בשם, לכן היה תחושה שהשכינה הייתה מתלווה אליו. היה תחושה שזו כשאנחנו היינו בנוכחותו. אז אני רוצה להסביר שלכן בעולם הישיבות הם מאוד צריכים לזהר בזה. שהם לא יכולים לומר, בעולם הישיבות הם לא יכולים לומר, וזה אנחנו למתורה, אנחנו רוצים לחדש בתורה. חסד, משרת וצדקה זה משהו אחר, יש את הלמדן וזה דבר אחד, ויש את זה שהוא צדיק, יש לו מידות טובות, הוא עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, זה דבר נפרד, זה לא למדן. וישים צריכים עוד להיזהר בזה, בגלל שמה שקורה, כשהם נוקטים בשיטה כזו, הם חוסמים את עצמם מלהשתלף בתפונס השם, ולהגיע להבנה של התורה. וכן אני מציין, למשל, דבר זה שבחורי ישיבה, תורשים כסף, לפעמים הרבה כסף, בשידוחים מבנות. זה ברור שזה לא בסדר. דיברת על זה בשבוע שעבר. כשעושים דבר כזה, מה תעשה בחורה? יכול להיות שהיא בחורה טובה, ואין לה אבא שלה כסף? אז הבחורים שעושים את זה, ואומרים, אני לא מאמין שזה כל כך קורה כמו שהם אומרים, אומרים שכל הבחורים עושים את זה. אני לא מאמין, אני חושב שיש. שיש חלק חשוב לאחרים שלא עושים דבר כזה, אבל זה לא משנה. רוב גדול מאוד, זה מי שאינו ניכר שלא עושה את הדבר הזה, אז זה ההפך של חסד משפט וצדקה, הם גודעים את חלמות חיים של הבנות, ולפעמים, רחמנא ליצלן, זה יכול לגרום לבת אפילו לא להתחתן, וזה ממש נחשב רצח. של בנות לעשות דבר כזה. אם אדם גורם לבת שלא תתחתן חס ושלום, זה נחשב כמו רצח. וכשיש ראש ישיבה שמעודדים את זה, אז גם ראש ישיבה הם לא יכולים להגיע לעסוק בתורה, וברור שהם לא יכולים להיות אחד שבתורה, תורה של אמס, לא יכול להיות דבר כזה, וכאשר כל הסוג בתורה וכל חידש בתורה, בא רק דרך תפונס השם. ואצל השם, העיקר הוא, בתפונס של השם, זה לא רק ידיעה, ידיעה רצון המס, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כי אני אזכר לידי אויסי, כי אני השם, אויסי חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלו חפצינו השם. ולכן הרמב״ם מתחיל את יד החזקה בפסוק, משור חסדך לידך, וצדך חסדך וישרי לב. המטרה של ידך זה להיות ישר לב. אם אדם לא ישר לב, אם הבחורים דורשים הרבה כסף, הם לא יכולים להגיע להבנה בתורה, כל וחומר שהם לא יכולים להגיע ליצור עולמות בתוך חוכמת התורה. ועכשיו אני מדבר גם להנהגה. אני יודע להנהגה, אני לא מדבר עכשיו על הפתקאים. הפתקאים רק עושים מה שראש הישיבות רוצים. אם הם לא יספקו מה שראש הישיבות רוצים, אז מחר הם כבר לא יהיו חברי כנסת. אז אני לא מדבר עליהם. יש הרבה דברים שבסדר, הם אלו שרוצים דבר בפועל. אבל הם לא הגורם לדבר הזה. הגורם לדבר הזה, זה יש גרעין קשה של ראש הישיבה. שנוקטים בשיטה, רק לאחרונה, היו ראש ישיבה אחד שדיבר, והוא לא התבייש, הוא אמר את זה מפורש. הוא אמר, מה שמעניין אותנו במדינה זה רק דבר אחד, ישיבות, זה הכל. לא מעניין שום דבר אחר. בסדר, הם באים לפרש מה שאומר, אבל זה מה שאומר, וזה דבר שאמרו את זה הרבה פעמים, לא מהיום. אמרו את זה כבר עשרות שנים, אומרים את זה. אז אנחנו צריכים לדאוג רק שיהיה כסף לישיבות. ואחר כך, בשפה רפה, הוא אמר, כן, אנחנו גם דואגים איך היהדות תיראה חס ושלום בראש כל חוצות. אז אני אומר, הם באמת לא דואגים, כולם יודעים את זה. הוא דיבר רפורמים קונסרבטיבים. אבא שלי פעל לפני 24 שנים, 25 שנים, שהיו צריכים לתקן את החוק של מי יהודי, לא לתת הכרה לגיור של קונסרבטיבי רפורמי. ודגל התורה, הם לא רצו. גם שהאגודה לא רצו, וגם אחר כך דגל התורה רצו, הם אומרים, אין חשיבות לזה, וכל המטרה הייתה רק בגלל שרצו כסף לישיבות. ולא מעניין אותם איך היהדות תראה. הדבר הראשון, הם צריכים כסף לישיבות. אז זה בוודאי לא... זה לא דוגמה של עשיית חסד משפט וצדקה בארץ, בגלל שכל התורה כולה זה חסד משפט וצדקה, והם אומרים לא אכפת להם. היום הם כבר מתחילים לומר אנחנו כן אכפת להם, אבל זה לא אמיתי, הם לא אכפת להם, רק הם גילו שזה מקל מאוד טוב, מקל או דגל מאוד טוב להניף בפני הציבור, לראות, אנחנו נגד קונסרבטיבים, אנחנו נגד רפורמים. הם לא דואגים לציבור. אם הם דואגים לציבור, הדבר הראשון, הם צריכים לדבר, זה לדבר על הנושא של התפים. למה אי פעם רוצים לדבר על זה? הם לא מדברים על זה. בגלל שהם לא רוצים להפריע לצ'אנסים שלהם, כדי לקבל כסף לישיבות. הם לא רוצים לפגוע בחלק, החלק ליברלי של הציבור החילוני, לכן הם לא מדברים על זה. אז באמת מה יתם רק כסף של ישיבות? אבל זה לא ילך להם בגלל שזה לא, זה לא דרך של הנצח, לא דרך הנצח להתנהג כך. ואני זוכר אפילו, לפני בשנים היה, אפילו היה הצעה של חבר כנסת של ש"ס, חבר כנסת פרץ, אני חושב, אני השם שלו היה, הוא היה שר הפנים, אז הוא הציע הצעה, וזה היה, קיבל תמיכה של דגל התורה, של הנהגה של הישיבות הנצחיות, שהמדינה תכיר בגיורים של קונסרבטיבים ורפורמים, של קונסרבטיבים ורפורמים, רק שיכתבו בתוך התעודת זאת גר. אז לכן, כל אחד שרוצה לדאוג, לא להתחתן עם מי שהוא גוי, ירד גר, אז יבדוק מאיפה הוא בא הגרות שלו. אבל איזה רעיון, ממש לא בסדר, או כל דבר הזה. יש כאלו שיבדקו. ומה המחילונים שלא יבדקו? אז יהיה נשואי תערובת, בגלל שיקרו בגרון, ויש אפילו גם מסורתיים שלא יבדקו. אם יגידו, כן, יש החומרה של חרדים לא רוצים להכיר בקצת הרפורמים, ואפילו יש דתיים לאומיים שיכול להיות שלא יבדקו. אז זה נקרא לדאוג לציבור, זה נקרא לדאוג לציבור שלהם. אז איך הם יכולים לומר, אנחנו כל הזמן דאגנו נגד קונסרבטיבים רפורמים, בגלל שחוץ מזה שרוצים כסף לישיבות, אנחנו גם דואגים לאיך תראה היהדות, חס ושלום, בראש חוצות. זה לא מעניין אותם בכלל, זה בכלל. עכשיו אני, זה לא אשמה של הגדולים, זה לא. זה אשמה, זאת אומרת, הפוליטיקאים הם מוצאים זה לפועל. אבל הרצון הזה בא מראש השיבה, בגלל שראש השיבה זה, זה הגרעין של הכוח, הם צריכים, הם צריכים להעמיד את הישיבות. ואני גם רוצה להסביר, גם כשהם אומרים, אנחנו כן דואגים איך יהדות תיראה בראש כחוצות, אני חושב שגם את זה הם לא, הם לא יודעים אפילו להסביר את זה טוב. אני רק רוצה לחזור להצעה הזו שהיה מטעם, מטעם ש"ס או מטעם דגל התורה, שיכתבו בתעודת זהות גר. אז אבא שלי הוא זה שיצא נגד זה, היו הרבה שיצאו נגד זה. זה לא אחד בתוך מערכת פוליטית, אחד בתוך מערכת פוליטית, בוודאי, אחד לא יגיד דבר נגד היו הרבה. אבל אבא שלי הוא זה שידע לנסח את ה, את ההתנגדות לדבר הזה. אבא שלי אמר, יעשו דבר כזה, חוץ מזה שזמנו את הגר, לכתוב שהוא גר שם. אבא שלי אמר, אם אתה מכיר בתעודת זהות שהוא גר, והוא באמת לא גר אמיתי, אז זה נחשב מגל הפנים בתור שלו כהלכה, והוא ציטט את הים של שלמה ובקמה, שם שלמה אומר שמגל הפנים בתור שלו כהלכה זה רק ויעבר לזאת. זאת אומרת, אם אדם שואל מישהו, להגיד לו את הדין של התורה, ואם הוא ידין את התורה כמו שהוא, ולא יסלף דין של התורה, הוא ירוג אותו. אז ים של שלמה אומר שהוא חייב להרג, ולא לסלף את דברי התורה. זה רק כבר יעבור. אז אבא שלי, זאת אומרת, אבא שלי, התורש אבא שלי היה מאוד, זה היה יצירה בעולמות העליונים של חכמות התורה, אבל הוא ידע לרדת לארץ, לנסח את הדברים בהנהגת הציבור, והוא זה שאמר, ובוודאי הצעה הזו התבטלה, הוא אמר, שעושים דבר כזה, זה מגל הפנים בתורש שלו, זה למגל הפנים בתורש שלו, שלו כהלכה. אבל גם את עניין שדורגים איך שתיראה היהדות חס ושלום בראש כל חוצות, גם זה צריכים לדעת להסביר את זה. הם באמת לא הדרגים, אם הם דורגים את זה, למה הם לא מדברים בכנסת? למה הם לא מדברים בכנסת על, 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 על הנושא של התאבים? ולמה לא מדברים על הנושא של מה שאנחנו עושים, בנו? בסדר, זה, אני לא מבין את זה, אבל זה אמרתי שיש עבר שזה כל כך מושש פעם ישיבות. הם מפחדים לעשות שום דבר בזה. בסדר, אפשר, אני לא רוצה לומר שזה לימוד זכות, אבל אני מסביר מה שהם אומרים. אבל נלטב בזה, זה לא מושרש בשום מקום. הם פשוט לא מדברים בזה, כי שהם רוצים, מדי שהם רוצים כסף מהמדינה או מהעירייה. היו עובדות שהיה הצפה על נושא של נלטבים, לתת כסף לנלטבים, והחרדים יצאו בשעת הצפה, בגלל שלא רצו להיות שם. בנימוס, הם יצאו, אמרו, הוא צריך לשירותים, לא יהיו שם בשעת ההצבעה. אבל מה העניין שחשוב לנו איך תראה את היהדות בראש כל חוצות? העניין הוא שנגיד שאם מדינה מכירה בלטבים, אז זה לא רק איך זה נראה בראש כל חוצות, אז מדינה חס ושלום תהיה מקור של השפעה ליהודים בכל עולם, וגם לגויים, לאיסוי הרייס, למעשה תועבה. זה האסון הכי גדול, שמדינת ישראל, שזה ביטוי של חלק גדול של עם ישראל, אם אחד באופן פרטי, נגיד, לא שומר שבת, ודאי זה נורא. אבל זה לא אותו דבר כשהציבור, כציבור, מדינת ישראל, משדר את עצמה. כאילו אין לה חלק באלוקי ישראל, אין לה חלק בתורסל, כאילו אומרים, כמו שהמורגים אמרו, נחזור למצרים, אנחנו לא רוצים את התורה, אנחנו רוצים את התורה. אז המדינת ישראל תהיה מקור של השפעה, חס ושלום, למעשה תועבה של להט"בים, זה אסון נורא. הרמב"ן אומר שעיקר החטא של מרגלים לא היה בזה שהם מעשו בארץ ישראל, גם זה, בעיקר היה שהם נחזור למצרים, שהם רצו להוריד מעצמם כל זהות יהודית, את כל הר סיני. אז חס ושלום, ובתור הפרשס מטליס, משה אברים של השמיים מאוד מפחד שבני גד ברובן באים לדרוש את אב הידיים. למה הוא כך פחד? אז בסדר, זאת אומרת, הוא פחד שהם לא רוצים ללחום בארץ כנען, אז הוא חשב שחוזרים מלחמת המרגלים, שמפחדים מענקים שבארץ ישראל. אבל זה לא היה עיקר פחד של משה אברים. עיקר פחד של אברים שהוא חשב שרוצים להפעיל לעצמם עם ישראל, הם רוצים כאילו להוריד מעצמם את זהות יהודית, להוריד מעצמם את התורה, לומר אין לנו חלק בכי ישראל. אז חס ושלום שהמדינה תעשה דבר כזה, זאת אומרת שהמדינה תכיר בדעתם והמדינה תכיר ברפורמה קונסרבטיבית, כאילו המדינה עצמה תאמר אין לנו חלק בכי ישראל, אין לנו חלק בתורת משה, זה דבר נורא שיקר דבר כזה, ושום דבר לא מצדיק את זה. ואם הם מצדיקים את זה בגלל שהם אומרים אנחנו צריכים כסף וישיבות, אני מצטער לומר שמורידים את הרמה של לימוד התורה בתוך כל ישיבות. לא יכול להיות דבר כזה, בגלל שכל התורה כולה זה הכל חסד משפט וצדקה. זה מה שהשם רוצה, השם רוצה שיהיה חסד משפט וצדקה. הם לא יכולים לומר אנחנו דואגים רק לעצמנו, איך יכולים להגיד דבר כזה? ואני מוסיף, הבריסקורוב הם מצטטים לשם של בריסקורוב, שהבריסקורוב היה נגד המדינה, אבל הם לא הבינו את הבריסקורוב טוב. הבריסקורוב מאוד מאוד דאג לציבור, למדינה, למה שהם עשו, בעניין למשל של גיוס בנות, בנושא של גיוס בנות, כזה בקום המדינה, שבן גוריון היה ראש ממשלה, אז רצו לגייס את כל הבנות. אז האגודה עשתה פשרה. הם אומרים, זה פשרה שקיימת עד היום, שהמדינה תגייס את החילוניות, והחרדיות יהיו פטורות. החרדיות ודתיות יהיו פטורות, מלכת לצבא. ורבי חיים פיינשטיין סיפר לאבא שלי, שהבן גוריון מאוד כעס, הוא היה דופק על השולחן שעשו פשרה כזו, שעשו פשרה שהחילוניות ילכו לצבא. בסקרוב אמר, זה נורא אם החרדיות ילכו לצבא. אבל זה אפילו יותר נורא שהחילוניות ילכו לצבא. למה? הוא דאג שלא יהיה פריצות בתוך חילוניות ישראל, אפילו בתוך חילוניות. וגם דאג, איך זה נורא שבדינת ישראל עושה דבר כזה, אבל איך שאני מזיר את זה, הביסקופ בוודאי דואג. רק האגודה אמרו, מה הם חששו? הם חששו שאם אנחנו לא נעשה את זה, לא נעשה את הפשרה, ברור שהם לא יגייסו את החרדיות, הבנות לא יוכלו לצבא. אבל אם לא נעשה את זה, הם לא ייתנו כסף לישיבות. זה מה שהדאיג העסקנים של האגודה. ועל זה הביסקופ מאוד כעס, הוא ידופק על השולחן. הוא ידפק על השולחן. זאת אומרת, זה מה שמעין אותם. מה שמעין אותם היה כסף בישיבות, ובזה היו מוכנים להתפשר שבנות חילוניות ילכו לצבא, יגייסו לצבא. אנחנו רואים איזה משבר זה כל השנים, ואחד זה עכשיו זה נהיה עוד יותר גרוע. ואבא שלי אמר שאם העסקנים אז היו עולים לדרגה של קדושה של בסקרוב, היום כבר לא היו בעיות של התנגשות בין הלכה למדינה. אבל הם לא עולו לדרגה של הקדושה של בסקרוב, לכן היום יש כל כך הרבה בעיות. עכשיו, אני חוזר עכשיו לדבר על אבא שלי. אבא שלי עמד בפריצה בהרבה דברים, היו הרבה מאבקים, והוא ניצח בכל מאבקים שלו, רק אנשים מאוד כעסו לו, והורידו אותו. אז אחד מהדברים ששמיצו את אבא שלי היה, ואני מדבר עכשיו, לא בתוך החרדי, אני מדבר אחר כך על הציבור החרדי. עכשיו בתוך הקהילה של המזרחי באמריקה, ומה שנקרא מודרן אורתודוקס, אורתודוקסיה מודרנית. הם אמרו שאבא שלי כעס יותר מדי אנשים, הוא לא הסביר דברים, הוא לא אמר הסברה, הוא רק צעק וכעס על אנשים. אז לכן זה לא הלך לו, ובעל בית אמר היו רצו להוריד אותו. ככה השמיץ את אבא שלי. ואני אומר שזה לגמרי לא נכון, לגמרי נכון. אבא שלי הסביר כל דבר ודבר. רק הוא הסביר את זה, הוא הסביר את זה בעוצמה, ברגישות, בהברקה, ובדינמיות, אנשים מאוד פחדו ממנו. הוא היה מאוד מוכשר, הוא ידע תורה, היה לו יוצא עולמות בתוך תורה, והוא ידע להסביר את הדברים. ואלו שאומרים שהוא כעס ולא דיבר בנחת עם אנשים, זה סתם, זה הכל רק השמצות, זה לא נכון. לא היה אחד שדיבר בנחת עם אנשים כמו אבא שלי, רק שהוא צריך להסביר שלא יוכל נגד התורה, הוא ידע להסביר טוב, הוא ידע להסביר בעומק, בהברקה, ברגישות, בעוצמה, ובדינמיות. זה היה מאוד דינמי, אז לכן מאוד פחדו ממנו. ואלו שאומרים את זה, זה אנשים במזרחי, באורתודוקסיה המודרנית, והרבה מהם תלמידי הגריד, יש כאלו הם רביז, יש כאלו הם ראשי ישיבה, רבנים, ואני אומר, זה סתם השמצות, וזה הפוך. אני עשיתי הרבה פעמים לדבר עם תלמידי של הגריד, הנושאים, הם לא יודעים להסביר שום דבר. כלום, הם לא יכולים לעשות שום דבר. אני מדבר איתם, אני מציג להם טענות. אז מה הם עושים? עושים צחוק ממני, פוגעים בי, זה מה שהם יודעים לעשות טוב. הם לא יודעים להסביר. ודווקא עלינו אומרים שאנחנו מוזרים, אנחנו כועסים, משהו כזה, זה לא נכון. זה נכון. זה סתם השמצות שהם אומרים. הם כל הזמן מדברים איתם, רוצים להציג להם טענות, למה אתם עושים ככה, איך אתה מבין את הרמב״ם ככה. מה שהם עושים, דבר ראשון, פוגעים לך, עושים לך בדיחה. הם זורקים עליך את התורה של הגריד, וככה הגריד אמר, ועושים לך בדיחה, ועושים אותך לצחוק. זה הדרך שלהם. אז הם לא יודעים להסביר, דווקא אבא שלי ידע להסביר. ואנחנו יודעים להסביר. אנחנו יודעים להסביר טוב. להסביר מאוד טוב. אבל הם פשוט, בגלל שהם מקנים באבא שלי, אז הם משמיצים אותו, ואני אחר כך אני אביא לכם הוכחות שהדבר הזה אביא הוכחות שהדבר הזה הוא נכון, שזה אמיתי, זה מה שהם אומרים עליו. ואני רוצה להביא קצת סיפורים להדגים את זה, את הכוח של אבא שלי. אבל אני רק רוצה לומר שגם בנושאים היום, כמו להטבים, משקל זכוי, יש כל מיני דברים, יש בתלמידי הגריד, תלמידי הגריד כבר, שמדברים בנושאים. יש ארגון שנקרא Coalition of Jewish Values. אז יש להם, אני חושב, 2,000 חברים בתוך זה. אז ראש הארגון הזה, אז הוא מדבר נגד להטבים. אבל לא יכול להסביר שום דבר. למה לא יכול להסביר שום דבר? כמו שאין לו דינמיקה. אין להם כלום. הם מדברים, אין דינמיקה, אין עומק, אין הברקה, אין עצמה. הם לא דינמיים. אז לכן, וגם ראשי ישיבה, תלמידי הגריד, אין להם דינמיקה. אין להם עצמה. לכן אין להם השפעה. הם מדברים לתלמידים שם שרוצים לשמוע להם. אבל שיהיה להם עוצמה להשפיע על אחרים, שאנשים יפחדו בהם, אבל אחרים יפחדו להם, בגלל שאין להם את הכוח. לעשות זה כמו אבא שלי, היו אנשים חילונים בחנות גבוהים מאוד בממשל של ארצות הברית, הם פחדו מאבא שלי, רצו להוריד אותו. תלמידי הגריד, אם הם משמיצים את אבא שלי, הם אומרים שהוא צועק אנשים, אז הם לא מדברים בעצמם, אז הם לא יכולים להשפיע על אף אחד. עכשיו אני רוצה לספר סיפור. בסוף שנות ה-80, אני חושב זה היה בקיסלב, תפשין ממתת, אז שמיר היה אמור להיות ראש הממשלה. אז דברו אז השאלה לתקן חוק מיהודי. אז ברור שדגל התורה לא רצה לתקן חוק מיהודי, זה בכלל לא דיבר עליהם. אבל אבא שלי כן בא ודיבר, הוא בא מאמריקה במיוחד, שהוא היה נחי, הוא נסע נסיעה מיוחדת לישראל, כדי לדבר עם שמיר על תיקון חוק מיהודי. אחרי שהוא יצא, ראיתי שיש משלחת, קבוצה גדולה של רבנים אמריקה, שכולם תלמידי הגריד. ועכשיו אני רוצה שאבין יותר נכון, אני חס ושלום לא ביקורת נגד הגמרא. אני אומר, התלמידים האלו, הם לא הבינו מה הגמרא רוצה. הם לא הבינו את התורה שלו, הם לא הבינו את ההשקפה שלו. אז זה לא היה ראש ישיבה, זה לא ראש ישיבה, זה היה רבנים. כמו אחד היה רבי לוקסטין, רב מאוד מודרני. אחד מהרבנים החשובים באורתודוקסיה המודרנית. אז הם באו לדבר עם שמיר, שלא יתקן חוק מיהודי, והדליקו בזה השם של הגרית, איזה חוצפה. כאילו אבא שלי הולך נגד הגרית. אני זוכר אפילו שאבא שלי היה במלון, אז מישהו בא ותלה תמונה של הגרית בתוך המעלית במלון, זה במלון פלאז'ה, כדי לרמוז אבא שלי שהולך נגד הדרך של הגרית. וזה לא נכון. הגרית אמר בשיעור, שאם המדינה לא מתקנת חוק מיהודי, אין להם זכות קיים. הזכות קיים הוא רק מי שמכירים בתורה. מכירים בתורה, פירושו לא להכיר בקיום שכתוב עם רפורמים. אבל אבא שלי דיבר עם שמיר, היה שם המזכיר של יצחק שמיר, היה על יעקב רובינשטיין, שהוא דווקא היה נגד אבא שלי, בגלל שהוא רצה לתת הכרה לרפורמים קונסרבטיביים. הוא גם דיבר על היחס שלו מהגרית, כולם מדברים, כולם כולם מעיפים את זה, את היחס שלהם לגריד, והוא אמר, והוא מאוד, שמעתי שהוא מאוד התנגד אבא שלי, אז אבא שלי דיבר עם יצחק שמיר, ויצחק שמיר בטבע שלו הוא היה סיניקן, הוא היה מאוד ציני, מאוד ציני, סיניקן. אבא שלי זה היה בחודש תסלב, ואבא שלי אמר לו, בעוד שבועיים אנחנו, אתה תדליק נרות חנוכה, לחוג את הניצחון של המכבים נגד היוון, נגד המתייוונים, אבל אתה הולך ביחד עם המתייוונים, זה לא יהיה צביעות מצדך, זה לא יהיה צביעות מצדך. אז השם רק שחק, לא אכפת לו, הוא היה מאוד ציני. אז בסוף אבא שלי אמר לו, הממשל האמריקאי יודעים שהקונסרבטיב רפורמים הם מלחיצים אותך להכיר בגיור שלהם. הוא אומר, אם אתה תיכנס ללחץ של אתם רפורמים, הממשל יראה את זה, והם יראו שאתה חלש. ואז יתחיל להחיץ אותך להחזיר את יהודה ושומרון. אבא שלי לא צעק עליו, הוא לא צעק, אבל הוא דיבר בעצמה, זה הברקה, זה דינמי, הוא דיבר בעוצמה. אז שמיר לא היה אחד שמשמיץ אבא שלי, אז הוא אומר לאבא שלי, אתה מזכיר לי את מורי ורבי. אז לא יודע למי הוא מתכוון, חשבנו אם הוא מתכוון למנחם בגין. שאלנו אותו, אז מי זה מורי ורבי? אז הוא הצביע על תמונה על הקיר, זה היה ז'בוטינסקי. ידוע שז'בוטינסקי היה נואם גדול, הוא היה מאוד מוכשר. בנאום שלו, אבא סיפר לי שרב יצחק קוטנר בוורשה, כשחלום שווה להתחתן, הוא הולך הרבה לשמוע את ז'בוטינסקי מדבר. אז זה לא סתם מישהו אמר לאבא שלי שהוא יודע לדבר. ויש לו דינמיקה, ויש לו עצמה. זה ראש ממשלת ישראל שאמר את זה. והתלמידים של הגרית שמשפיצים את אבא שלי, מישהו פעם בחיים שלהם אמר להם את הדבר הזה, לא נדע ראש ממשלת ישראל. פעם מישהו אחד אמר להם את הדבר הזה, אף אחד לא אמר להם את זה. אבל להשמיץ ולהקטין את אבא שלי, זה הם יודעים לעשות מאוד טוב, מתוך עוינות ומתוך קנאה, וכי הם רואים את עצמם, כאילו הם מתחרים של אבא שלי. ועכשיו אני רוצה להוכיח את זה. כשהיה הסכם אסלו, אז המתיישבים עשו שמחת בית השבע בעיר דוד, זה היה גדול, אלפי אנשים הגיעו לשמחת בית השבע, והם הזמינו את אבא שלי לתת את זה היה נאום היחידי בתוך שמחת בית השבע. אני הכרתי זה שארגן את זה, הוא אמר לי שהוא דיבר עם משה רייכמן, זה היה בתחילת שנות ה-90, זה הסכם אסלו, ומשה רייכמן, משה רייכמן היה זה שהמהדר הגדול שתמך בישיבות בארץ ישראל, אז הוא שאל אותו מי להזמין, אז משה רייכמן אמר לו שגודל הדור היום באמריקה זה הרב אהרן סולוויצ'יק. אז הוא הזמין את אבא שלי, אבא שלי דיבר, ואז היה מיד אחרי הסכם אסלו, והמתיישבים היו בעצבות גדולה, למה? בגלל שהיה להם חלום, זה נראה לנו כאילו החלום שלהם התנפץ, יהיו בעצבות. ואבא שלי דיבר, ואני אומר לך, הוא דיבר בעוצמה, בדינמיקה, בהברקה, והוא הוריד את העצבות מהפנים של אלפי אנשים שהיו שם. היה לה את הכוח לעשות את זה. מישהו מהתלמיד הגריד, הממשיכים של הגריד, שיודע טוב להקדין ולהשמיץ. ומה זה השמיץ? השמיץ לא רק דברים נוראים, השמיץ פשוט לומר מספיק דברים כדי שיחשבו שאין קרדיט לאבא שלי, שאין לו כישרון וכאילו הוא לא זכה להרבה דברים, כאילו זה מה שרוצים לומר עליו. האם אחד מהם פעם ריגש קהל בכלל? מה אבא שלי אמר? הוא אומר דרשה שלמה. אבל אחד מהדברים שהוא אמר, זאת אומרת, זה היה מאוד ייחודי לו, שהוא ידע לדבר. עוד פעם אני אומר, הרבה היו נגד אסלון, הרבה רבנים, אבל לא כל אחד ידע לנסח את זה, אבא שלי ידע לנסח את זה. ברור שזה הביא לידי רצח יהודים. אבא שלי שם, מעל הבמה בעיר דוד, קרא ליצחק רבין ראש ממשלה ואמר לו, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. והוא אמר ליצחק רבין, הוא אמר, כשאתה היית בצבא ואתה היית הרמטכ"ל, כשכבשו את הכותל המערבי, איזה זכות יש לך. יש אדם קונה עולמו בשעה אחת. אבל עכשיו שאתה חותם על הסכם אסלו, הוא אומר, אתה מאבד עולמך בשעה אחת. הוא קרא לראש הממשלה, ראש הממשלה, חזור בך, חזור בך, חזור בך. הוא דיבר כזה דינמיקה, כזה עוצמה. הוא הוריד את עצבות מהפנים שאלפי מתיישבים, אלפי יהודים שהיו שם. אז אחר כך הוא אמור לדבר עם יצחק רבין במשרד שלו. אני גם הלכתי איתו. אז היה רב אחד באמריקה, שייך לאורתודוקסיה המודרנית. ודווקא הוא מהפרימרים שם, ממש מצד ימין שם. אז הוא המשמעתי שהוא שלח מסר. לא מקובל עליי שאב ארן סלוויצ'יק יצעק על ראש ממשלה. אבא שלי לא צעק ראש ממשלה, למה הוא אומר את זה? בגלל שככה הם משמיצים את אבא שלי, והוא גם לא התנצל. אני גם רוצה לספר, כשאבא שלי דיבר נגד אסלו, אבא שלי ידע לתת את הניסוח בתורה נגד את כמסור. אף אחד אחר לא ידע לעשות את זה. אבא שלי, ודאי אבא שלי דיבר על אסור להגזיר חלק מריץ אצלו, הוא דיבר גם על זה, דיבר נגד השר חמר, שהוא רצה לעשות הצבעה בציבור רק על הנושא של, של אסלו או של להגזיר שמור, הוא דיבר נגד זה, אבל הוא אמר, על הסכם אסלו, הוא אומר, הסכם אסלו, הוא אמר, חותמים הסכם עם רוצח, ערפאת הוא רוצח. הוא אומר שתרגם יונס ונזיר אומר על הפסוק לא תרצח, שכלו בלא תרצח גם לא לעשות הסכם עם רוצחים. זה מה שאבא שלי אומר, זה מה שאבא שלי, חוק המוסר, זה התורה. חסד, משפט וצדקה. בארץ, אבא שלי ידע עם כל היצירתיות וכל החידושים בלמדס, שיוצאים עולמות בחכמה עליונה של התורה, אבל המטרה היא ליצור למות, אבל ללדת לארץ, לתקן את העולם, לתקן את החברה. אז אבא שלי אמר, כשחותמים הסכם אסלו, עובדים איסור שלא תרצח. אז יש אחד מתלמידי הגריד, שהוא ראש מחלקת הכשרות שלו, היו הרבה שנים, כמו הרב מנחם גנק, גם תלמיד של אבא שלי. אז הוא הלך ואמר, רב ארן למד את הפשט הלא נכון בתרגם יונס ונזיר, כך אומר. רב ארן, כאילו, הוא מתחר עם אבא שלי, הוא יודע יותר טוב, הפשט בתרגם יונס ונזיר. אז אמרתי לך שהאנשים האלו, הם הקטילו את אבא שלי, הם לא יכולים להקטיל בגדולה שלו, בגלל שהם מודדו את הכל לפי הביגוד שלהם, לפי הפרק שלהם, לא עם הפרק, לפי הביגוד אחר, לפי הביגוד שלהם, איך שהם רואים את עצמם בתוך הציבור, הם רואים את אבא שלי כאילו הם אותו רמה והם מתחרים שלהם. בסדר, אנחנו לדבנינו יודעים מה קרה בהסכם אסלו, שיותר מאלף אנשים נרצחו, וזו סיבה להרבה אלימות של ערבים, רחמנא ליצלן, השם ישמע, השם ירחם. אז מה עושה ראש מחלקה של OU? יש הרבה כוח, יש הרבה כוח, יש לי, אני אין לי שום כוח. היינו מצפים שיודע בטעות שלו, שיגיד, אני טעיתי, לא צריך לעשות את זה. הוא לא צריך להודות בטעות. להקטיל את רב ארן סלוויצ'יק שכולם יכולים לעשות. אבל להודות בטעויות שלהם, שהוא היה מקורב לקלינטון, אז הוא ביחד עם קלינטון, בנושא של שהסכם אסלו, הוא לא צריך להודות. בתיאור שלו, שהוא הלך ואמר, רב ארן למד את הפשט לא נכון בתרגום יומסון בנזיר. זה סיפור אחד. וזה ברור, הסיבה לכל העיונות הזו, לאבא שלי, זה קינה. אז למשל, זה גם היה הנושא בשיקגו, שהחרדים בשיקגו בנו מקווה חדשה בשיקגו, והם נתנו לרפורמים והקונסרבטיבים להשתמש במקווה הזו לצורך גיורים שלהם. אז ברור שאבא שלי התנגד, הוא ברור שהוא צדק, היום זה בושה אפילו לדבר על זה, הם אפילו מזכירים את הסיפור הזה, אלו שעמדו בראש להתיר דבר כזה, הם מתביישים אפילו להזכיר שהם עשו דבר כזה. אבל זה לא רק שאבא שלי, למשל פה בארץ, בוודאי לא יעשו דבר כזה. מי שיעשה דבר כזה, ראשיו יעשה דבר כזה, יסגרו לו את הישיבה, למחר יסגרו לו את הישיבה. אבל זה מה שישיבה תל שעזה, ישיבה תל שעזה עשו את זה. הרי שישיבה שמה, הרב לוין, הוא אמר שזה מותר. הם אמרו שמושה פיינצמן שזה מותר. אז מישהו בא ואומר, אבא שלי הלך נגד משה פיינצמן, זה לא נכון. זה לא נכון, אבא שלי הכיר את משה פיינצמן. משה פיינצמן אמר, אבא שלי, הרב מיכל שוקן סיפר לו, היה מאוד מקורב משה פיינצמן, שמשה פיינצמן אמר, אבא שלי, צדיק, הוא אומר, וחשוק נאמר, הוא אף פעם לא שמע אותו באיזה מישהו אחר. אבא שלי אמר, הם פשוט שיקרו לרבו של פיינצין, זה הכל. ברור שרבו של פיינצין לא היה מתיר דבר. תתיר עצמך בארץ ישראל, זה יהיה דבר כזה. שעושים מקווה חדשה, ורבנים קונסרבטיביים, רפורמים, באים, ומשתמשים במקווה לצורך ירושלים. מה היה קורה? למחרת, ביתי נאמן, במבשר, בכל ההתנאות, היה הפגנה נגדם, ורמידים אותם, היו סורגים את הישיבות. ורק את זה, היה בחור אחד שאפילו עשה הפגנה נגדם, הוא הלך עם רלכה בסביב למקווה, והוא אמר לגרים שהיו באים, הם מרמים אותך, הם אומרים לך שזה מקווה אורתודוקסית, אבל זה לא גרות מה שאתם שם, אתם לא יהודים. אז הרפורמה הקונסרבטיבית, הם בשיתוף פעולה של החרדים שמה, שמו אותו בכלא, הוא שם אותו בכלא. אני דיברתי על זה בשביל שעבר. אנשים באים ואומרים, הרב ארן סלוויצ'יק לא ניצח. מה זאת לא ניצח? הביאו איזה חסיד גור, לא יודע מי זה, שיכתוב שזה בסדר להשתמש בזה, אבל בשביל שעבר, איזה חסיד גור בטח, שמלו לו קצת כסף. ואומרים, בשישי ושטלס, התיר את זה, או התיר את זה. התיר את זה בגלל שרצו כסף, רצו כסף בשביל הישיבות. הרשיב האחר של טלס היה נגד. רשמו ברנבאום היה נגד. כולם היו נגד. אבל לא כולם יש שם את העוז לדבר. אבא שלי הייתי עוז לדבר. ואיך באים ואומרים, אבא שלי לא נצח, ודאי הוא נצח. אבל לא רק זה, כמו שאמרתי, אבא שלי היה לו את הניסוח להסביר את זה. אחרים, הרבנים, מוצדוקסיה המודרנית, הם לא יודעים להסביר שום דבר. יודעים להשמיץ, יודעים לפגוע, יודעים לעשות צחוק מישהו. זה יודעים מאוד טוב. הם יודעים להניף לפניך את התורה של הגריד. הם בשביל התורה של הגריד. כאילו הם מבינים את התורה של הגריד. אבל לא יודעים להסביר שום דבר. אבא שלי כתב תשובה שלמה. אז קודם שדברים על עמדה של אבא שלי, תקראו את התשובה שלו. אבא שלי יסביר. הוא אומר שעוברים על פני אבל עושית את מכשול, למה? בגלל שאתה גורם, נשאו את הרובת, שאתה גורם להכרה בגיור, קונסרבטיבי רפורמים, אבל אפשר לומר, אבל שיש הבדל מן חד עבר דנרה לטרי דנרה, אז אבא שלי כותב תשובה שלמה, למדס, הוא הסביר את הכל, והעיקר הוא, אחרי כל הלמדס, הוא יצא עולמות בכל השיטות, שהתוס לסריד והחינוך וכל השידות. אבל מתוך כל עומס שהוא יצר עולמות בלומדס של השיטות, הוא ידע לרדת לארץ. הוא ידע לרדת לארץ, לתקן את העולם, לתקן את החברה, ובוודאי הוא נצח בזה. בוודאי הוא, בוודאי צריך לדעת, וחוץ מזה הוא אומר, יש גם איסור של גניב הסדס, בגלל שמרמים את הגרים, הגרים חושבים שהם גרים אמיתיים. וזה לא, וחוץ מזה, הוא אומר, אם גורמים נשאו את הרובת, הוא הוכיח שגורמים נשאו את הרובת, בגלל שאנשים חוסרים אומרים, המקווה אורתודוקסית, אז הגירות זה גירות טובה. הוא אומר שגם עוברים על יסוד של עושי הקדשה, הוא אומר שהציבור מחויב למנוע שיהיו ניסויים של ניסויים, שיהיה איסוי הראיה שאין בהם תפיסת קדושין. אז זה ודאי כולל עם ניסוי תערובת, והציבור לא מונה ניסוי תערובת, הם מסיימים לניסוי תערובת. הוא מביא את הרמב"ן, הרמב"ן אומר שיש ביסוד של להוסיף כדי שלא לסוף ולהתחדש בני ישראל. וזה גם שייך לתווים. אם, זו פעם אמרנו את זה לראש ישיבה אחד בשביל אוניברסיטה, לשביל אוניברסיטה יש להם בעיה מאוד גדולה של משקף זכור. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אבל כל הבעיה, כמו שאמרתי, כך שהם לא עלו לדרגה של אבא שלי. אם היו עולים לדרגה של אבא שלי, אז הקהילה של מזרח הייתה חוזרת בתשובה. אבל הם לא חזרו בתשובה. אז אבא שלי ניצח במאבקים שלו. אבל יש עוד מאבקים. זה הכל מפני שהמזרחי באמריקה, האורתודוקסיה המודרנית, הם לא תמכו באבא שלי. והם השמיצו אותו, הורידו אותו, והקטילו אותו. אז אבא שלי יסביר את זה. אין עוד אף אחד שידע להסביר את זה. אבא שלי היחיד שידע להסביר את זה. אז איך הם משמיצים את אבא שלי ואומרים, הוא לא הסביר, הוא רק כעס. הוא לא כעס. הוא הסביר דברים, אבל הוא הסביר דברים, הוא עושה בצורה שהם לא יכולים לעשות. שהם לא יכולים לעשות את זה. הם לא יכולים להסביר בעוצמה. הם לא יכולים להסביר בדינמיות. אבא שידע לעשות את זה. אבל יש עוינות. ויש קנאה. וכך היה אבא שלי מאבק עם המזרחי. המזרחי, השקעתי את זה בשיעור שעבר, הם מכרו בניין שלהם, הם מכרו בניין שלהם למיסיונרים של דת של בודה. אז אבא שלי בעוד התנגד, מעמוד התנגד. זה פשוט מאוד, הוא אומר, זה עניין של שמד. היה שם שכונה, כל היהודים, הדתיים, החרדים, יצאו כבר מהשכונה. זה היה שכונה יהודה, נשאר שם יהודים חילונים, יהודים של עוני, אין להם הרבה, לא הרבה בפנסה. אבא שלי אמר, זה מיסיונרים, זה היה דת של בודה שהיה מאוד מושך, נוער יהודי. אז אבא שלי, שזה בעניין של שמד, אני פעם שאלתי את אבא שלי, את אבא שלי אז, בסדר, את היית נגד, את אמרת נגד, אבל למה היית צריך לעשות הפגנה נגד מזרחי? כל הקהילה שמה, עיקר הקהילה היה מזרחי, אז לא היו הרבה חרדים שמה. אז כל הקהילה בשקל מאוד כעסו נגדך, ולכן הם הורידו אותך. למה היית צריך לעשות את זה? תגיד שזה אסור, זה נגד הדין, אמרת להם, יצאתי ידי חובה. אז הוא אומר לי שהרמב"ן אומר על הפסוק אורו שלו יוקם את דברי התורה זויס, שיש מנהג של ציבור, שאם יש מנהג של ציבור שרואה שהציבור חוטא ולא עושה שום דבר למנוע אותו בחוטא או למנוע את החטא שהם עושים להתפשט בציבור, אז עובר ליסוד של אורו שלו יוקם את דברי התורה זויס. אבל גם את זה ניסוח שאבא שלי בא ואמר, כי נהי השם, אוי זה חסד משפט צדקה בארץ. כי ואין לך חפץ עם השם בארץ. לתקן את עולם, לתקן את החברה. זה חוק המוסר, צריכים לשמור את התורה. זה תורה שיש לזה שורש בעולם הסליונים. ואנחנו יוצרים חידושים בתוך החכמה הזו, אבל המטרה היא, כמו שהיה מטרה לנביאים, אחרי שקיבלו את השבע, לרדת לארץ, לתקן את עולם, לתקן את ה... לתקן את החברה. אז מה שעומד מאחורי מה שאבא שמר, שיעורים שלמים בלונדה שאבא שלי דיבר על המצווה של תוכחה ועל המצווה של 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 מגדר מילסה, שהחטא לא ישפט בציבור, תוכחה כדי להחזיר את האדם בתשובה. הוא דיבר על זה מלא בסוגיות של צדקה ובבסר דף חסר דייס. אבל בסוף הוא בא לתקן את הקהילה, והם לא הקשיבו לו, אבל הוא ידע טוב לנסח את זה. וגם, אחד אמר, הם פשוט מעוותים את ההיסטוריה, אומרים שזה היה בניין של בודה, שלא היה ראוי של בניין של המזרחי, שפעם היה בית כנסת, שיהיה בית לבודה, שזה גובר עבודה זרה. אני צריך, מה זה גובר עבודה זרה? גם איזה אבא שלי דיבר מאוד ברור, אבא שלי כעס, הוא ידע לדבר כל כך צלול, כל כך ברור, יכול להיות הוא דיבר יותר צלול, יותר ברור מכל אחד אחר. מכל אחד אחר היה לו כישרון לדבר צלול, להגדיר, לדבר ברור. אז הוא הלך לפרופסור מאוד גדול, גוי אחד, מאוניברסיטת שיקגו, שאל אותו הדת הזו של בודה שהיה מדובר שם, שקנו את הבניין, והפרופסור אמר שהדת הזו זה דת שעובדים הרבה אלוהים, מה שנקרא באנגלית, polytheistic religion. אז זה לא היה גובה עבודה זרה, זה היה עבודה זרה ממש, ממש עבודה זרה. ממש עבודה זרה. והמזרחי, הם מכרו את הבניין להם כדי לאפשר להם, המזרחי בעצם היו שותפים למסיס ומדיח, וזה דבר נורא מאוד. להיות שותפים למסיס ומדיח היה עניין של שמד. אבא שלי עשה הפגנה נגדם, הוא עשה הפגנה נגד אלו של שמוע את המזכורת שלו. אז ברור שהממסד של המזרחי מאוד כעס עליו, אבל ברור שהם טעו, אף אחד לא יגיד, אף אחד לא יגיד שאבא שלי טעה. אם יגידו, לא הלך בנחת עם אנשים, זה לא נכון, הוא הלך מאוד בנחת. יש היסטוריה שלמה, איך שהוא דיבר איתם, ואיך שהם הגיבו, ואיך הוא דיבר, הוא ניסה להשפיע עליהם. הוא אומר, אני מרגיש עצמו כמו ירמיהו הנביא, שצריך לדבר על החורבן, מה אתם עושים? זה כל כך כואב לדבר על זה. הוא לא כעס עליהם, אבל הם הקשיבו, הם לא רצו להקשיב לו. ובזה אני אומר את זה, שתדעו שזה נכון. מי שאשם בזה, זה החרדים בשיקגו. תל שאיך שקוראים להם, ואגודה. ראשי ישיבה שלהם, המנהיגות של אגודה, הם אשמים בזה. הם אשמים. לא משה פיינסטיין, משה פיינסטיין פעל. משה פיינסטיין פעל על הצד של אבא שלי, נגד המזרחי. אבל החרדים בשיקגו לא אכפת למקום, לא ישיבה תל שא, רצו רק יחסי ציבור, כסף לעצמם, לכן הם לא דיברו נגד המזרחי, וגם אפילו בהפגנה לא השתתפו בהפגנה, אפשר לי ביקש להשתתף בהפגנה, הם לא השתתפו בהפגנה, ולא רק את זה, שלחו שליח אחד להפריע לנו, לדבר נגדנו בתוך ההפגנה. אני אומר, אם החרדים בשיקגו היו מדברים נגד המחיר המיסיונרים, המזרחי לעולם לא יכול למכור את הבניין להם. לעולם זה לא יכול להיות. והחרדים ידעו את זה, ולא אכפת להם. למה? הם רצו, זה טוב. אברהם סולוויצ'יק ירוס את המזרחי, המזרחי יפיל את אברהם סולוויצ'יק, ואז יהיה להם מתוך ניצחון, שמחה של ניצחון, הם יחפצו על הגלה. והם יחשבו את שיקגו, זה מה שהם רוצים. אם הם היו עושים נגד, אז היה דבר נפלא, הקהילה בשיקגו היה חוזר בתשובה. אבל הם לא רצו שזה יהיה. אבל לא שאבא שלי דיבר בכעס, הוא לא כעס, אבא שלי דיבר, הוא התחנן איתם, הוא התחנן איתם, הוא אומר להם, אתם עושים דבר כזה, זה כאילו, אני מוכן להיות רצפה, תדרכו עליי ואל תעשו את הדבר הזה. אל תמכו את הבניין שלהם. לא, אבל אלו בדיוק המזרחי, הרבנים, תלמידי שלישי אוניברסיטה, הם אומרים, אברהם סולוויצ'יק רק צועק נשים, הוא לא מזרחי, הם לא מזרחי שם, הם לא יכולים להסביר שום דבר. הם יודעים רק לפגוע, לעשות צחוק, להשמיץ ולהקטין. אבא שלי ידע לדבר, ידע להסביר, זה הכל בא מתוך חכמת התורה, מתוך יצירתיות, שעולמות שלמים של התורה, רק הוא ידע להביא את זה לארץ, לומר את הדברים. בעוצמה, בדינמיות, בעומק וברמקה, ולכן הם מאוד פחדו ממנו. ואבא שלי, יכול להיות ששנה אחרי הסיפור הזה למזרחי, הוא הזכיר בשיעור סיפור רב חיים. הוא אומר שזה לא הסיבה למה הוא התנגד למחיר, הוא התנגד למחיר בגלל שזה עניין של שמד. אבל חוץ מן, עיקר עניין השמד, הוא אומר, מעדיף שתדרכו עליי, שנהיה על הרצפה, תדרכו עליי, ואל תמכרו את הבניין הזה. הוא התחנן איתם, אבל הם לא רצו לשמר, הם לא רצו לשמר עליו, הם רצו להוריד אותו. התוכנית היה למכור את הבניין, ואחר כך לפטר את רב סולוויצ'יק, להוריד אותו, להפיל אותו ארצה. מספיק הוא אומר לנו מה לעשות. הוא אומר להם מה לעשות. הוא אומר להם רק לשמר את התורה. אבא שלי הזכיר אבא שלי הזכיר את הסיפור רב חיים, שפעם נכנס מיסיונר לישיבת ולז'ני. רב חיים ראה אותו, לא דיבר איתו, רב חיים מיד הבחין שהוא מיסיונר. אז רב חיים ניגש אליו, אומר, הסבא שלי סיפר את זה לאבא שלי. אז הוא מיד ניגש אליו ואומר לו, או אתה יוצא מיד עכשיו, אם לא אני אזוק אותך בכוח מפה. אז המיסיונר יצא. זה מה שהסבא שלי סיפר. בארץ ישראל שמעתי המשך לסיפור, שהנציב שאל את רב חיים, למה זרקת אותו? אז רב חיים אמר, בכלל שהוא מיסיונר. אז הנציב שאל אותו, איך ידעת שהוא מיסיונר? רב חיים אמר, ראיתי שהוא מיסיונר. אבל סבא שלי סיפר שרב חיים זרק אותו. מה זה זרק אותו? הוא אומר לו לצאת. ואם הוא לא יוצא, הוא אומר את זה חזק מאוד. הוא אומר, אם הוא לא יוצא, הוא יזוק אותו פיזית. הוא עשה את זה, מפני שעל פי דין הוא יהיה מחויב לומר לו את זה. זה מה שאני אומר. יש הרבה התנהגות, יש דעת תורה, דעת תורה, זה הכל רגשות. כל מה שאבא שלי עשה לא היה מתוך רגשות. הכל היה בנוי על סוגיות של תורה, סוגיות של הלכה. הסוגיות שהוא, שאבא שלי חידש בהם, בנה עולמות, רק הוא יודע איך להוריד את זה לארץ, איך להיות חסד, משפט וצדקה בארץ. חוק המוסר, חוק התורה זה חוק מוסר, זה חד משפט הצדקה. כי באלו חפצתי נאום השם. אבא שלי ידע לעשות את זה. אז סבא שלי אמר שהוא לא יודע למה על פי דין הוא היה מחויב לעשות את זה. הוא רק יודע שרב חיים עשה את זה, לא סתם עשה בתוך רגשות. על פי דין הוא היה מחויב לעשות את זה, וככה זה יצא אבא שלי. זאת אומרת שהוא עשה, הוא לא עשה שום דבר מתוך סתם רגשות. דעתו, אינטואיציה. הכל הוא עשה מתוך לימוד של סוגיות בהלכה. אז אבא שלי הראה לסבא שלי שבפסוק בפרשה שמסס ומדיח כתוב ולוסיש מאליו, אז הגויין בווילנה בספר הדרס עליהו אומר, שבכל התורה כולה, אם אדם בא והוא מדבר נגד התורה, אבל אין שום סיכוי לא משישפיע על אף אחד, בגלל שאנשים יודעים שהוא משוגע, אז הגויין אומר לא מוכרים להפסיק אותו מדבר, יכול לדבר, הוא לא משפיע אף אחד, משוגע אחד. זה לא יעשה שום נזק. חוץ מעבד הזר, חוץ ממסס ומדיח. חוץ מדיח עבד הזר. הוא אומר, מדיח לעבד הזר, רב חיים אמר, סליחה, גרו אמר, אפילו אם זה 100% שלא ישפיע על אף אחד, מתייחסים כמשוגע אחד, וברור בבעלה שלא לא יהיה משפיע אף אחד, אסור לתת לו לדבר, אסור לשמוע מה שהוא אומר. אז לכן, לכן רב חיים אמר לו, תצא או נזוק אותו פיזי. הוא אמר, אם הוא היה נותן לי שם והיא מדבר, אז אתה מאפשר אותו לדבר עם אנשים, אז עוברים על איסו של, עוברים על איסו עליו, דורית השל, של, ולא תשמע אליו, ולא תשמע אליו. אז ברור שמזרח השקגו, זאת אומרת, חשל לביא דבר אחר, אז אבא שלי בכל סוף אפילו לא הזכיר את זה, בגלל שעיקר עניין להשמד. אבל למכור להם בניין, אפילו אם הם לא היו מצליחים להשמיד אף אחד, אפילו הם בניין, לדבר עם נוער בשכונה, לעבוד עבוד עזר, זה עבוד עזר ממש, להקטיר הדברים ללול שלהם, היה להם ללול שלהם, הדברים ללול שלהם, ודאי זה היה אסור. אבל זה לא היה הסיבה, הסיבה היה בגלל שהיה שמד. והחרדים בשיקגו, אני אומר לך, לא אכפת להם, הם מצאו יחסי ציבור מזרחי, כדי שיהיה לה שם טוב בתוך העיר, והרב הרן סובייצ'יק ירוס למזרח בשבילם, ואז המזרח יפיל את הרן סובייצ'יק, ואז הם יכולים לכבוש את ה... ואחר כך הם יכולים לשבוך... יכולים לכבוש את עיר שקגו, וזה באמת מה שקרה. הם כבשו את עיר שקגו. הוא ודאי לא נותן לאבא שלי שום קדת או שום דבר. ואני אדבר על זה בהמשך. היה גם דבר אחד, אבא שלי, סיפרתי לכם, הוא עצר את כל העניין, של בתי כנסת בלי מחיצה. זה לא קונסרבטיב, קוראים לעצמם מסורתיים. אבא שלי היה מאוד נגד זה. ועוד הבא, אבא שלי לא צעק, זה לא נכון, סתם שמצים אותו. אלו שאומרים אבא שלי צעק, שהם ילדו דרגר שלו לדבר כזה נעימות, בזה נחת, איך שאבא שלי דיבר. הוא דיבר בכזה נחת, אבל הוא דיבר בעצמה. אבא שלי, כשהוא בא לשיקגו, אחד מהדברים הראשונים שהוא עשה היה אחד שרוצה לקבל סמיכה לרבנות, הוא צריך לחתום התחייבות שלא ייקח בית כנסת כזה. אם הוא לא יחתום התחייבות כזו, אבא שלי לא חותם על סמיכה, על שמחה שלו. אז ודאי, כל רבנים אלו, שהוא היה מלא שקר לו, בתי כנסת בלי מחיצה. הם מאוד כעסו, אבא שלי, רצו לראות אותו. אבל היו רבנים שלא היו כך, היו רבנים בלי מחיצה. אבל הם היו אנשים טובים מאוד. הם לא רצו להוריד את המחיצה. פשוט הרב שלהם, הראש השיבה שהיה לפני אבא שלי, קוראים לו הרב חיים דוד רגנסברג, הוא התיר להוריד את המחיצה. הוא אומר, זה איס אסוס השם, אפי אותו לסך, הוא אומר, זה רק מנהג, אבל זה לא נכון, זה לא רק מנהג. אז הוא אומר, מותר להוריד את המחיצה כדי להציל את המון עם מלגורר לקונסרבטיבים. הוא עשה, יש רבנים, שבאמת לא רגישו נוח מזה. אבל הראשי ושם אמרה לה לעשות את זה, אז הם עשו את זה. אז הם יהיו מאוד טוב אבא שלי. אבא שלי, אמא שלי, הם מאוד חברים שלהם. אבא שלי, הפוך, הוא לא ריחק אף אחד, הוא לא ריחק אף אחד. אפילו היה סיפור של רב אחד שהיה לו בכנסת בלי מחיצה, והבן שלו פגש בחורה, והם רצו להתארס. אז הבחור לא היה בישיבה של אבא שלי, היה בישיבה אחרת. הדוד של הבחורה הוא הייתה אדם מאוד חזק במזרח, הרבה כוח. אז הוא עלה ושאל את ראש הישיבה על הבחורה, והישיבה לא דיבר טוב עליו. אז שברו לו את השידוך. אז האבא שהיה לו בהכנס בלי מחיצה, הוא בא לאבא שסיפר לו את הסיפור. אז אבא שלי מיד התקשר ראש הישיבה ואמר לו שהוא עשה עבודה גדולה מאוד. באמת עשה גדולה, מה הוא חושב? הוא חושב שהוא שיא אליטה, ויש מישהו לא בדרגה שהוא מצפה, הוא מבין בני אדם, הוא מבין בחורים, הוא יודע כל כוחת הנפש שיש בתוך הבחור. אבא שאמר לו שהוא חייב ללכת ולבטא משהו מה, והוא עשה את זה. הוא הקשיב לאבא שלי, הוא עשה סיבוב 180 מעלות, מההפך שהוא בחור מאוד טוב, החום, וזה שידוך טוב, אז הם התחתנו, אני זוכר אפילו, אני לא יודע, 10 שנה, 15 שנה, כבר פגשתי בכותל את החתן שלו, היו כבר נכדים והכל. אז אבא שלי דיבר מאוד בנחת, שאנשים שמשמיצים אותו, שהם היו צריכים לעלות לדרגה של אבא שלי, לא רק בקדושה שלו, שהוא דאג לציבור שישמעו את התורה, שהוא דאג אבא שלי בא. בנימות שלו, איך שהוא דיבר עם אנשים, גם בזה הם מאוד רחוקים. הם מדברים על ליברליות. זה ליברליות שלהם, זה סיפור. שבו לשבור שידוך. אבא שלי הציל את השידוך. אבא שלי הציל את השידוך. אז הסיפור היה, הנשיא של הישיבה נפטר. אז היו צריכים לקחת נשיא אחר. אז כל הרבנים שם בשקרקו, הם השתלטו על הבורד שם. על הבתים היו חילונים, היו בתי כנסת אלו. אז הם רצו לשים אחד רב שקוראים לו רבי רוזנבאום, שהוא היה רב של בית כנסת נקרא לוב סינגרק. הבית כנסת היה בלי מחיצה. חוץ מזה שזה בלי מחיצה, הוא לא היה מהרבנים שבאמת רצו מחיצה, אבל הוא הקשיב לרב שלו. הוא מהרבנים שיותר האמינו בעניין הזה להוריד את המחיצה. וחוץ מזה, זה היה מה שנקרא דאונטאון שקלו. דאונטאון שקלו, אין יהודים שגורים שם. אז מי היה בא לבית הכנסת שלו? מי שבא הכנסת שלו, היו אלו שבאים בדאונטאון, שם היה מקום עסקים. מקום העסקים שם, הם חל לשבס. אז הם לא חברו לבית הכנסת, בגלל שהיו צריכים למר קדיש, אחרי הורים שלהם. אז כל בית הכנסת היה בנוי מזה. אז אבא שלי לא דיבר אותו באופן אישי, אבל באופן אישי הוא חשב שלא ראוי לזה, אבל לא פגע בו, הוא שהוא מאוד זהיר. הוא אמר, זה לא דמות לישיבה. זאת בישיבה שאחד, יש לו בכנסת בלי מחיצה, שהוא יהיה נשיא של הישיבה, זה לא יכול להיות דבר כזה. ואבא שלי חשב, שאם האדם הזה היה מרשים בהופעה שלו, היה לו קשר, להביע אנשים עשירים, היה לו קשר למשפחה, ניו יורק עם קראון, שהם היו הבעלים של ג'נרל דיינמיקס היה החברה שסיפקה את כל הנשק, שסיפקה את כל הנשק למלחמה בווייטנאם, לממשל של האמריקאים. אז הם ישים מאוד, אז רצו אותו, והוא מבין שהוא יכול לדחוף את אברהם סובד שכצידו, הידם מאוד חזק. ואבא שלי התנגד לו, אבא שלי אמר, שכתוב בספרי שאין ממנים אחד שלא רואי למשרה. זה לא רק לדיין. זה לא רק לדיין. כל מינוי הציבור. אם לא רואי לזה, אבל עושים את זה מפני שיש לו כוחות אחרים. יש לו הופעה מרשימה. יש לו יחסי ציבור טובים. יש לו קשר לעשירים. אז עוברים עליו דרייתא. להוסיף לך אשר הכל עץ, עץ המזבח אשר בלקחה. זאת אומרת, אבא שלי, אני אעשה כל דבר. אז פעם אחת אפילו עשו פגישה באנשים חשובים שעבור ביחד אבא שלי ורבי רוזנבאום. אבא שלי לא קיבל מה שהוא אמר. אז דיבר על מי יהיה לו את הכוח לפסוק הפסק סופי בישיבה. אז רבי רוזנבאום אמר, זה אמר, בעיני הלכה הוא מבין ש... הרב סובק ראש השיר, הוא צריך לעסוק הלכה. הבניין יחסי אנוש, בניין יחסי אנוש, הוא אומר, זהו הנשיא, הוא צריך להיות הפוסק האחרון בדבר זה. אז אבא שלי אמר לו, וזה, הוא היה מכתב קודם, הוא אומר, זה תורה שבעל פה שלו, וזה תורה שבעל פה שלו. אז אבא שלי אמר, שהתורה שבעל פה שלו, יותר גרוע מהתורה שבכתב שלו, ובגלל שהוא אומר, יחסי אנוש, הוא אומר יחסי אנוש, שזה בינו וחברו, זה העיקר של התורה, עיקר של התורה זה יחסי אנוש בינו וחברו. וכך אומר הגר"א, הגר"א בשיר השירים, פרק א' פסוק ה', אומר את זה, ואני ציטטתי את זה בספר שהדפסתי של קול בריסק, שעיקר התורה זה בינו וחברו. אז אבא שלי לא נתן לעשות שום דבר. אז ברור, בסוף היו מאבקים שאבא שלי גרם להרבה רבנים לשנוא אותו, מחמת שהוא לא רצה לתת סמיכה. אבא שלי ביטל את כל העניין של בית הכנסת במצרה. הזכרתי את זה, יש כאילו תמיד הגריד רוצים לומר, לא, אבא שלי לא עשה כלום. זה רק הגריד עשה את זה. הגריד באמת דיבר נגד בית הכנסת במחיצה. אבל הוא לא פעל, הוא דיבר. עיקר ההשפעה זה לא עדי שיעורים, זה הגריד עצמו אמר. הוא אומר, לא משפיעים שום דבר עדי שיעורים. משפיעים רק עדי מה שאדם עושה. זה עיקר ההשפעה. אז זה לא הגריד שעשה את זה. עיקר ההשפעה היא אבא שלי. אבא שלי מוסר את נפשו על זה. הפילו אותו על זה. הוא סבל נורא מחמד זה. הוא זה שביטל את כל עניין. ביטל את כל עניין מבתי כנסת לא קונסרבטים, לא רפורמים. זה קורא את מסורתיים שהוריד את המחיצה. דבר כזה לא קיים היום. זה הקודת של אבא שלי. שהדבר הזה... זה קודש אבא שלי, זה הדבר הזה השתנה. אז ברור שהפילו אותו. אז הפילו אותו והיה מחלוקת. משה פנקסין מאוד תמך באבא שלי. כל ראש ישיבה תמכו באבא שלי. ראש ישיבה, הכוונה היא משה פנקסין, רבי יעקב קמנצקי, רבי שניאור קוטלר, רבי יעקב רודמן, כל הראש ישיבה הסכמים מדור לפני זה, הם תוכלו אבא שלי והם חתמו איסור על ישיבה. רק שאנשים בתוך הבורד, היה אחד אדם גס מאוד לשים אברמס, הוא יהיה, אם לא מורידים את איסו, הוא יתבע את אבא שלי בית המשפט. אז בסוף הורידו את איסו. זה היה, לא היה אבא שלי שם ברירה. אז רוצים להביא מישהו מרשים. אז הביאו בשישי לארץ ישראל בשם הרב משה הרשלה. והוא נהיה השישי והוא מסע את השם גמרא במקום אבא שלי. אני אומר, כמו שדיברתי עניין הזה של מקווה. בשיקגו היו השישיבה שהתירו לפורמה קונסרבטיבית. מישהו היה עושה דבר כזה בארץ ישראל. מישהו היה עושה דבר כזה בארץ ישראל. יום אחרת היו סוגרים לו את הישיבה. בשיקגו אף אחד לא ידע מה הולך. זו לא הייתה תקופה של אינטרנט. אף אחד לא ידע מה הולך. אז הם עשו מה שרוצים לעשות. אותו דבר, בארץ ישראל, רבו שהוא בא מארץ ישראל, הוא אומר, בין החשובים של האגודה, הוא לעולם לא היה עושה דבר כזה. מה? אבא שלי עמד נגד בית הכנסת עובדים מחיצה, או בסוף מפילים אותו, ושמים שם נשיא שהוא לא כל כך נאמן ליהדות המסורתית. הוא היה בעד להוריד מחיצה מתוך הבית הכנסת. הוא היה בעד להוריד את זה. עושים אותו נשיא, ומפילים את אבא שלי על זה, והוא בא להיות ראשי מקום אבא שלי. בארץ ישראל לעולם הוא לא יעשה דבר כזה. לעולם, לא שייך שדבר כזה. אם הוא עושה דבר כזה, הוא היה אנשים היו אומרים עליו דברים נוראים. אבל לבוא לשיקגו, איפה שפית אבא שלי, ואחר כך מדבר על זה, ועיקר מה שהוא רוצה לכסף, זה הסיבור המובע, כאשר היה בי חבות, ואין זה כסף, זה יכול לעשות את זה. אז מה אני אומר על זה? אני אומר, זה החרדים הפיקרים, שמעניין אותם תורה, מרתים אותו כבוד, פרסום וכסף. יש דבר שלא יעשו, בגלל שיהיה ביקורת. איפה שלא יהיה ביקורת, יעשו אותם הדברים. עכשיו, היה עוד סיפור שמשפחת שפירו, אבא שלי עשה, הזהיר אנשים על איסור של חדש בחוץ לארץ, דיברתי על זה קצת בשיעור שעבר, שאבא שלי ידע, פעם באמריקה היו משתמשים רק בתבואה ישנה, ואחרי שהתחיל, היה להם שפע של תבואה, אז התחילו למכור את התבואה לרוסיה, אז התחילו להשתמש גם בתבואה חדשה, אז היה באיסור של חדש בחוץ לארץ. אז אבא שלי בחוץ לארץ היה בעיה של חדש, למה? בגלל ש... לא יכולים להסתדר בלי הלחם של חדש, אבל באמריקה זה מאוד קל להסתדר, אפשר להחסין את כל הקמח. אז אבא שלי התחיל לדבר על זה, וגם את זה, לא צעק. הוא הסביר, וזה היה מאוד ברור. לפי רוב ראשון יש בזה איסור דאורייתא, לא יהיה קשה להסביר דבר כזה. דבר אחד שהוא עשה, כשהיה בני ישיבה, שעשו צחוק ולגלגלו עליו מחמד זה, הוא היה פוסל אותם לעדות, הוא לא ייתן להם להיות עדי קדושים. והוא חשב שהם לא שוגגים. אם הם רק לא מחרים, הוא אומר שהם שוגגים. אבל אם גם להגלילים על זה, עושים צחוק בזה, כמו אנשים בטלשה שעשו, שהיה בשיקגו, היה מאפייה שעשה רק יושן, אם בכלי של בית הכנסת היו שתי סוגי מאפייה, מיני דבר עוגות, של מאפייה של חודש ושל יושן. אז הם היו אומרים, בדיחה, תעביר לי את החודש, אני לא רוצה את הישן, תעביר לי, אני רוצה רק את החודש. אבא שלי היה פוסל אותם לעדות. אז אבא שלי עשה מאפייה. אבל היה מאפייה שאחרי דם היה מאפייה אחרת. שם עשו חודש, הם לא רצו להחמיר לאיסור של חודש. אז פסח אחד, ביום האחרון של פסח, זה במאפייה של אחרי דם, שעשו חודש, נכנס הגוי, התחיל להפות לחם בפסח. אז היה שם דייר, הדייר ראה את זה, אז הוא, מיד הוא בא לבית הכנסת. אמר לאנשים, הוא עושה חמץ בפסח. אז היה רעש מאוד גדול בשקרו על זה. שאומרים בבית לא ידע וככה. אבל בבית רצה להינקה מדייר זה, זה היה דייר שלו. בבית של מאפייה. אז הוא הוציא עליו צו פינוי. אדם הזה, השם ירחם, יש לו שני ילדים חולים. אחד היה כמו צמח. הוא יושב בקורסה. כל היום, בסלון, קשור עם חבלים לקורסה. הילד השני היה מאוד יותר אינטליגנטי, אבל עוד מפוזר, אבא שלו לא יכול לעבוד, בגלל שהילד לא יכול ללכת לבית ספר, והיה חשש שאם אבא יצא מהבית, הילד יתגבר על אמא שלו וירח מהבית וירוץ לפסי רכבת. אז האדם הזה היה אדם מאוד, אומלל. ואחר כך, הבעל מאפייה, ועורך דין שלו, קוראים מקס אברמס, הוא צריך צו פינוי. אז אשתו אמרה שהיא סבלה מספיק. היא אמרה, אף אחד לא ייתן להם דירה. ואם מוצאים לרחוב, זה מספיק סבל בשנה, היא תעשה קץ לחייה. היא לא יכולה לסור כל כך הרבה. אז הוא הלך לרבנים בשיקגו, והם שלחו הזמנה לדין תורה לבעל מאפייה ועורך דין. ז'ורדין היה אדם כאגס, מה אכפת לו, מקס אברמס. זרק את הזמן לפח, זה לא אכפת לו. אז הוא לא הכיר את אבא שלי, אני שאומר לו, היחיד בעיר שקגו שיעזור לך זה רק רב סולובייצ'יק. אז הוא בא לאבא שלי, ששמע את הסיפור. אבא שלי לא היסס. תקף ומיד, הוא הרים את הטלפון, לז'ורדין ואמר לו, אם אתה לא מבטל את הצו פינוי היום ומחר, השבוע, בעיתון היהודי בשיקגו, אני שם הודעה נגדך ונגד בעל מאפייה, המעשים תעתועים שאתם עושים. והם הורידו את צו פינוי, וכך אבא שלי, על המשפיצים אומרים, כן, הוא אדם מאוד כועס, הוא הגן לילדים הנכים שלא זקוקים לרחוב, כן, אנחנו ליברליים, אנחנו לא מגינים על ילדים נכים ככה. צריכים לכבד אנשים גסים שיש שם כוח. זה המזרחי הליברלי שהפיל את אבא שלי. ואבא שלי לא רק את זה, הוא הלך מבית לבית, עשירים בשיקגו, גייס את הכסף, קנה לאדם אמרה, זה דירה, דירה שיש שלו, לעולם לא יצטרך לדאוג שמישהו יוציא אותו מתוך, מתוך הבית. אבא שעשה את זה, למה? זה לא סוגר בפני יש, זה פשוט. בבית שלנו אנחנו ידענו את כל הסוגיות עם כל שיתוצו ראשונים של סוגר בפני יש, זה פשוט. עניין של סוגר בפני יש, ויש בזה עוד נימוק. שצריך להבין, אבא שלי לא סתם עשה את דרך רגשות. כתוב ברמב"ם, מלך, אבל זה רק מלך, זה גם, זה גם מניק. הוא צריך למלות את עולם צדק. הוא צריך להעמיד צדק בעולם. אז כל מנהיג צריך לדאוג לצדק. השאלה היא למה המלך צריך להעמיד צדק? למה צריך להעמיד צדק? יש בתי דין, שבתי דין יעמיד את הצדק. התירצו שיש דברים שבתי דין לא מסוגלים לעשות. ואז המלך צריך להיכנס לתמונה, להעמיד את הצדק בעולם. אבא שלי ראה, הדבר הזה שלחו הזמן דין תורה לעורך דין, אדם גס, לא אכפת לו. מה אתה אחר את הסחרמים ואיסו עליו הכל, ואיתן לזרוק אותו מתוך הדירה. בינתי לסוק אותו בדירה. אז אבא שלי עמד בזה, ואמר להם, שמאם לא מוצא פינוי, הוא יעשה מודע ביתון נגד מעשים תעתועים שהם עושים. והם ראו לסע פינוי, וכך אבא שלי היה כולו איש חסד, כמו שהוא עשה. היה משם איש חסד, איש חסד, זה רק להיטיב, כאילו הוא ראיד את כל המחיצות מתוך המוחיות שלו. החסד שהוא עשה בשביל היהודי המלאה הזה, זה היה אותו חסד. כשדיבר מזרחי ואמרו, תדרוך עליי, אני מוכן לעשות את זה, תדרוך עליי, ואל תמכור את הבניין הזה למיסיונרים. זה אותו חסד, וזה אותו חסד כשהוא אמר, הוא לא חותם, סליחה למי שלא יתחייב, לא לקחת בין כסף בלי מחיצה. זה אותו חסד, יש החסד, ככה ראינו מחסד, ומחסד זה גם הנביא מיוחסד, גיליון הנביא, יש חסד, הוא אומר, הנבואה זה עוצר בעצמתי, פחד להגיד את זה, אבל אני לא יכול לא להגיד את זה. אבל שאותו דבר, זה שכולו פתוח, כולו אדם פתוח. הוריד לכל המחיצות של אינטרסים אישים שלו, כדי לעזור ליהודים, כדי לתקן את החברה, כדי לרומם את הקהילה היהודית, לרומם המג'גה, להכניס קדושה לתוך הקהילה. ואת זה הם לא רוצים. וזה המזרחי באמריקה. שיתפו פעולה עם זה, פה אני רוצה לספר לכם. דבר נורא. יש יהודי אחד, הוא אדם זקים מאוד, קודם לו, ג'וליאס ברמן. הוא אדם מאוד, עורך דין, הוא היה עורך דין של משה רייכמן. אז הוא היה עורך דין מבריק. והוא גם, הוא היה ראש הוועד של הבורד של, הישיבה. לא של אוניברסיטה, ישיבה בתוך אוניברסיטה הרבה שנים. אחיין שלו היום, הוא הנשיא של אוניברסיטה, והוא גם אדם מאוד חשוב, מה שנקרא Memorial Foundation for Jewish Culture, זה כסף, הרבה כסף שקיבלו מהגרמנים כדי לממן מחקרים ומוסדות של, של תורה בעולם. אז אדם מאוד חזק, אז מה הוא עשה? האדם הזה, מי הפיל את אבא שלי, מחמת הסיפור הזה, על, שלא ניתן לזרוק אדם לרחוב, מי שפיל זה היה, לעורך דין היה לו אח, קוראו לו סימה אברמס, עורך דין היה מקס אברמס, אח שלו היה סימה אברמס. אז סימה אברמס אמר, הוא אומר, הוא אדם מאוד גס, מאוד גס סימה אברמס, הוא אומר, רב בקהילה יגיד לאח שלי מה לעשות, אז אחרי הוא אומר, הוא יגרש את רב סולוויצ'יק משיקגו. והוא עשה את כל הבעיות, בגלל שאחרים בבורד, הם לא רצו להחליק את השם שלהם, לזרוק את אבא שלי. הוא היה אדם גס מאוד. והוא אמר, הוא יגרש את רב סולוויצ'יק משיקגו. הוא עשה את השליחות המלוכלכת של כל אנשים אחרים במזרחי, ובמידה מסוימת, גם של הרבנים באמריקה, גם של באמריקה בניו יורק, גם של אנשי המזרחי בניו יורק. אנשי הכוח הממשל של המזרחי, במידה מסוימת, הם היו שותפים לזה. אז מה עשה ג'וליאס ברמן? רוצה לדפוק את אבא שלי, זה שאמרתי, שאל תחשוב שסתם מדמיין, שהתלמידי הגריד משמיצים את אבא שלי. הם משמיצים אותו, לא כאילו שעושים דברים נורים, יש כאילו שרק מקטינים אותו, ואומרים, אני אומר דברים טובים עליו, אבל מקטינים אותו. מה הוא עשה? הוא היה עורך דין של הגריד, הוא היה קפדן של הגריד. אז הוא היה מאוד מקורב לגריד. הוא הלך ושם את השם של סימה אברמס על הבניין שלהם, על הבניין שלהם, של ה-OU, הוא היה מהמנהיגים של ה-OU, על הבניין של ה-OU בירושלים, זה ברחוב קניסות, הוא שם את השם שלו, הוא נתן להם כסף. הם גם עשו תות, וכשהם היו צריכים לקנות את הבניין, הם לא קנו את הבניין, הם רק זוכרים את זה, זוכרים את זה מהכנסייה, אבל זה לא משנה לנו. מה עושה? אבא שלי, הוא קיים דברי הרמב"ם, שמלך, מנהיג, אחד מהדברים שחדות, זה לשבור זור רשעים. זה החובה שלו. ואבא שלי שבר זור רשעים, שבר. אז רשעים באו והפילו אותו. אז מה הוא עושה ג'וליס ברמן? הוא בא והקים ושיקם את הזור רשעים. איך הוא עושה דבר כזה? מישהו אומר לי, מה, תדבר נגד ג'וליס ברמן? הוא אדם מאוד חזק. אני מפחד מזה שאדם חזק, אני רוצה להסביר שאני לא מפחד ממנו, למה? בגלל שגם ג'וליס ברמן, כל הכוח שלו, והוא גם קנפידנט, ועורך דין של הגריד, של הרב, הוא יבוא לפני הבזן של הנצח יום אחד, שאף אחד לא חד בעולם, הוא יבוא לפני הבזן של הנצח, והוא יגיד להם, אני הייתי הקנפידנט של הגריד, הקנפידנט של הגריד, עורך דין שלו, הייתי מאוד מקורב אליו, בבזן של הנצח יגידו לו, לך תעיף את הפיפון שלך, ומוקר, פה לא, בנצח זה לא משאיר אותנו בכלל. אבל הסיפור של אברהם סולובייצ'יק, זה סיפור של תורה ושל חסד, של חסד, משפט וצדקה בארץ, שלא זוג נש, זה יהיה חקוק לנצח. ומה שהוא עשה, זה יהיה לדירון עולם. לכן לא מפחדים ממנו. בסדר, עכשיו דיברנו בעיקר על בעיקר למזרחי. אני צריך לדבר גם על החרדים. אני אמרתי, החרדים יש הרבה התנגנות לאבא שלי, גם לילדים שלו, זה נורא. החרדים, איך שהם מתנהגים. אמרתי שהחרדים הרבה ישתפר, כאשר יש הרבה פתיחות בתוך הציבור החרדי היום, אבל יש עדיין גרעין מאוד קשה. אני רוצה לדבר על החרדים שכבר סיפרתי לכם. הראש השיבה של טלס פעם אמר, הוא אומר, מה, אנחנו העמדנו את החרדיות. מה זה החרדיות שלהם? החרדיות שלהם זה כפדה בהלכה, כפדה בהלכה. אני אומר איזה בדיחה, הם העמידו כפדה בהלכה. כשאבא שלי בא לדבר החודש, הם עשו צחוק ממנו. הם עשו, תעבירו לי את החודש, אנחנו דווקא לא רוצים את הישן. אבל חוץ מזה, הם העמידו על הכפדה בהלכה, חוץ מגיל הרייס, שפיכת דמים, עבודה זרה, ועוד איסורים שונים, שלא הקפידו עליהם, שלא הקפידו בתוך הציבור. אז מה זה הקפדה של ההלכה שלהם? הקפדה של ההלכה שלהם זה כמו הברסלינו, הקפדה של ההלכה שלהם. הם לא עמידו. מי הרס את המזרח בשיקגו? אבא שלי הרס את המזרח בשיקגו. מי הרס את הבתי כנסת בלי מחיצות? אבא שלי, הם לא דיברו מילה, לא נגד מזרחי ולא נגד הכנסת בלי מחיצה. אם הם היו אומרים מילה, אז המזרחי לא היה בנהי ככה. אמין מילה כל יומים. אבל הם הודיעו למזרחי שהם לא צריכים לדאוג, הם לא יעמדו נגדם, הם ישבו בשקט. אחר, אם לא עושים את זה, הקהילה של מזרחי, וזה עיקר הקהילה בשיקגו, אז הם היו חוזרים בתשובה. אבל הם רצו שזה יהיה. ומה זה הקפדה בהלכה? מה זה הקפדה בהלכה? בשבילם, נדמה להקפדה בהלכה, אני אין לי זמן, כנסת קופת, והיה פעם שאפילו הדיין של אגודה היתיר גרוש של הכהן. לא זה כנסת הפרטים, אבא שלי נגד זה, אבא שלי אמר שהניסון האלה לא יתקיימו בגלל שהם ירגישו בעצמם שזה לא מותר להם, וזה באמת הם התגרשו. הדיין של אגודה, קוראים לו שמולי פרסט, הוא מצא בסיס להתיר כל נגוש, אבא שלי זה היה נגד הדין. אז אמרו לא הקפידו הלכה, אבל הקפידו הלכה בשבילם זה כמו הבוסלינו. מה זה הקפידה בהלכה? אומרים שהבזכרוב אמר הקפידה בהלכה הוא שאדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא ישן על קצה הגג בבניין שיש לזה 100 קומות. ואם הוא יעשה עבירה חס ושלום הוא יהיה פה מהגג. ככה הבזכרוב אמר. וברור שזה נכון. אבא שלי תבטא את עצמו אחרת. אבא שלי דווקא דיבר על בית דבר, הוא דיבר על חודש. אבל לא דיבר סגנון כזה. אבא שלי דיבר יותר בסגנון, מה שאני קורא אחדות של יחיד אלוהי יחוד את אתו. מה זה יחוד אלוהי יחוד את אתו? שמע ישראל השם הקינו השם אחד. השם אחד זה יחוד אלוה. ברוך שם כבוד מחוס עולם וזה יחוד את אתו. יחוד את אתו הפירושו שמצד אחד רק השם קיים, ואם העולם קיים זה רק מפני שהשם נותן עולם בני אדם להשתתף בקיום שלו. זה מה שהם קוראים בלכות יסודי התורה. הכל נשמח, אומר, הכל נשמח להווייתו יסברך. זאת אומרת שהשם הוא מקום של עולם, אין שום דבר קיים, אנחנו קיימים רק בני שאנחנו משתפים בקיומו של קיומו של ריבון של עולם. אבל מצד שני, אם יש נוכחות של הקדוש ברוך הוא, שום דבר לא יהיה קיים. הקדוש ברוך הוא אינסוף, אינסוף, שורף את הכל. שום דבר לא יכול לקיים נוכחות של ריבון של עולם. אז זה סוף הצמצום, שמצד אחד השם הוא מקום של עולם, אבל יש גם צמצום של השכינה, שנוכחות של השם באמת לא נמצא בעולם. זה סוד הצמצום. בגלל, זאת שתי בחינות, זה שתי בחינות נפרדות. אבל הכל אחד. השם אחד, הפירושו, ששום דבר לא קיים. רק השם קיים. הכל נסוף בתוך אש הריבונו של העולם. אנחנו לא יכולים להתקרב. לא יכולים להתקרב. המצד שני, ברוך שם כבוד מחוסר נובד, הכל נשמח להווייתו, כמו הרמב"ם אומר. אבל יש אחדות מלאה בין ייחוד אלוה לייחוד, בין ייחוד אלוה לייחוד את התורה. וזה מה שהרמב"ם אומר, אני קוראים הרמב"ם, אבא שלי היה מדבר על זה היום, אומר זה, והוא היה עושה את זה, מדבר על זה בהרבה דינמיות, בהרבה עוצמה, הוא קורא את הרמב"ם בחוסר נובד התורה. יסוד היסודס ועמוד החוכמס לידע שיש שם מוציא ראשון והוא ממציא כל נמצא וכל נמציא משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצא אלא מי מציא מוצא הכל נשמח לוויתו רק השם נמצא ואם יעלה הדעת שאין מוצא חס ושלום אין דבר אחר יכול למצות ואם יעלה הדעת שאין כל נמצא לבדו מצויים שאין שום דבר קיים כמו שאנשים רוצים לומר שהעולם לא קיים הוא לבדו יהיה מצוי ולא ייבטל הוא לביטולם שכל צם שיחם לו והוא ברוך הוא אין לסוכר והוא לא אחד מהם לפיכך אין אמיתסו כמיתס אחד מהם זאת אומרת קיום שאנחנו ברוך הוא זה האמת המוחלט השם הוא קיים ובשהו קיים אבא שלי היה אומר את זה בעצמה גדולה בתוך הרמה הזה יש את הסוד של הצמצום זאת אומרת שהכל נשמח להוויתו המצד של השם אחד שום דבר לא קיים למה? בגלל שנוכחות השם הכל נשרף הכל נוסף. זה נקרא ייחוד אלוה, ייחוד את התורה, פירושו, ברוך שם כבוד מחותו לעולם ועד, שאנחנו כן קיימים. אבל ואהבת אדם צריך לבטל את עצמו, עושה שם אלוהיך. ייחוד אלוה, הוא לא צריך לבטל את עצמו, הוא נשרף באש של האינסוף, הוא נשרף באש של האינסוף. אבל ברוך שם כבוד שם ועד, שיש לנו קיום, אבל אדם צריך לבטל את עצמו, ואהבת עושה שם אלוהיך. אבל מה שהזוהר מדגיש והשלום מביא את זה שיש אחדות מוחלטת בין ייחוד אלוה ייחוד את התורה כשאומרים לשמור את התורה צריך לומר שהתורה באה התורה זה אמס מוחלטת זה בא מלאות עליונים שזה אחדות שישמע עם השם שהשם הוא שורף כל קיום השם הוא אינסוף הכל בטל בתוך אש של האינסוף ודאי זה היה הכוונה של בסקרב בסקרב אמר הבסקרב אמר שאדם צריך לשמור הלכה אז הוא כאילו הוא שוכב על קצה הגג שבניין שיש בזה מהקומות וחסוי מוחותי יכול ליפול מהגג ודאי זה מתכוון וזה מה שרשי אומר רשי אומר בשיר סיין ימין חשם נדורי בכוח ימין חשם תירץ אויב רשי אומר אותו ימין שהציל את היהודים שהציל בני ישראל אותו ימין רעץ את אויב, זה סוד הצמצום. מצד אחד, נוכחות של השכינה, זה מקום של עולם. זה מה שעושה קיום, מציל את היהודים. אבל מצד שני, למי שמגיע לו את עונש רחמנא ליצלן, שמגיע לו את עונש, תרץ אויב. הכל נשרף באש של, הכל נשרף באש של האינסוף. אז אבא שלי היה אותו דבר, כי זה, אבא שלי גם מתכוון לזה. אבל אבא שלי לא דיבר כל כך על העונש, הוא דיבר יותר הירס הרמלוס מי שמבין את זה שהשם הוא קיום מוחלט ששום דבר אפילו לא יכול להיות קיים נוכחותו של, של, של השם שהכל נשרף באש על אינסוף אז זה קיום מוחלט קיום אמס איך שהירס היום זה איך שאדם מרגיש את עצמו כבריאה שפלה והוא נסוג אחורה, והוא מבין שהוא צריך לקיים את התורה, שהתורה זה תורס השם, זה תורס אמס, זה תורס אמס. זה לא כפידו הלכה של החרדים בשיקגו, שזה הולך יד ביד עם ברסלינו. ולכן אבא שלי זכה לעשות מה שהוא עשה, ולכן בשיקגו זכו לרמות את הציבור, ולומר שהם אלו שהעמידו כפידו הלכה בעיר. אבא שלי העמיד יראת שמיים בכל עולם עם מה שהוא עשה. ואני הדגשתי, אבא שלי ניצח בכל המאבקים שלו, אבל הכילה שלו ניצח. אז מה קרה? אז אמרתי, היה בעיה עם הממסד של המזרחי, הממסד של החרדים, הכילה של המזרחי היו נגדו, ואחיו לא אשם בזה. הסברתי את זה, אחיו תמך באח שלו, אחיו אמר, סיפרתי את זה, שאח שלו בא לבקר אותו כשהוא כבר היה זקן, כבר לא נכנס לישיבה. אז הבת שלו אמרה, אחיך הרברן נמצא פה, הוא אומר, אתם מספרים על אח שלי כל אמריקה, זה לא כשהוא היה זקן, כבר לא יהיה מתפקיד בתוך ישיבה, הוא אומר, כל אמריקה נשען על כתפיים שלו, כל אמריקה נשען על כתפיים שלו. וגם הוא פעם אמר שאלו שהיו נגד אח שלו, הם היו נגד הקדוש ברוך הוא, אבל מה הם יכולים לעשות לקדוש ברוך הוא? אז זכו מהתורה את אח שלו. והוא גם אמר שמצווה לעזוב אח שלו שיש לו רדיפות, כמו רדיפות נגד דוד המלך. אז הוא לא אשם, אבל הוא לא יכול ללכת נגד הקהילה שלו. אם הוא היה עושה מלחמה בשביל אבא שלי, הוא היה מתעתק בתוך הקהילה שלו. בסדר, אני אמרתי, אבא שלי לא היה עושה ככה. אנחנו יש לנו דעה אחרת. אבל אי אפשר לומר ביקורת נגד הגריד בזה. צריכים להבין את המצב שלו. אבל ואני שואל עוד דבר. אני ראיתי מכתבים שהגריד כתב לאבא שלי, זוכר מכתב אחד, משת תפשין למד ה. איך הוא כתב לאבא שלי? הוא כתב לו, גוין אמיתי זה תפשין למד ה. גוין אמיתי פאר של ישראל. מישהו אמר את זה על הממשיכים של הגריד, מישהו פעם אמר דבר כזה, זה הגריד עצמו כתב את זה לאבא שלי. גוין אמיתי פאר של ישראל. וכיוון שהמזרחי היו נגד אבא שלי, לא רק אנחנו שכל, גם המזרחי, רבנים, תלמידי הגריד היו נגד אבא שלי, לכן היום יש בעיה באמריקה, במודרן אורתודוקס של הטובים, זו בעיה חמורה מאוד. מפני שיש בתי כנסת שיש הורים רחמנא ליצלן, הבן של מחתן אין בחור והוא עושה חתונה, הוא עושה זכות חתונה של הילדים שלו רחמנא ליצלן, אז הוא מזמין חברים שלו מתוך בית כנסת אורתודוקסי, מזמין אותו לבוא חתונה, ואין מה לעשות, הם לא רוצים לפגוע בחבר שלהם. מצד שני זה תועבה, מה הם יעשו? זה הכל מפני שאנשי המזרחי, אנשי אורתודוקסיה מודרנית, בסביבה של הגריד, לא תמכו באבא שלי. ולכן הגריד לא היה יכול לעשות מלחמה על הדבר הזה. אם הם יהיו תומכים, והגריד היה עושה מלחמה בשביל אבא שלי, אני אומר לך, היום הקהילה של המזרחי כבר היה חוזר בתשובה. אבל זה לא קרה. אבל מי שאשם בזה זה לא רק המזרחי, גם הממסד החרדי, הם בשמחה גדולה של ניצחון קפצו עגלה נגד אבא שלי להקטין אותו ולהרוס לו את החיים. וזה אני רוצה להסביר לך, רדיבות של החרדים זה משהו אחר, זה לא כמו רדיבות של המזרחי. רדיבות של החרדים זה כמו חיות רעות בתוך הג'ונגל. אני לא מתעצר, אני אומר לך את האמת, אני יודע מה זה. זה כמות חיות רעות בתוך הג'ונגל. ופעמים כשמודדים עם רדיבות של חרדים, זה כמו להתמודד, סליחה, אני אומר זה כמטאפור, אבל אני יודע מה שאני מדבר, זה כמו להתמודד עם נחשים ארסיים בתוך הג'ונגל. גם המזרח יכול לעשות את זה, זה הסיפור עם סימה אבנס. הוא אומר, אני אגרש את רב סלוויצ'יק בשיקגו, והוא נעל הדלת, הוא שם שם שומר נשק, לא נתן שזה להיכנס. אז אבא שלי נתן שיעור על הדשא, והוא הזמין את העיתונאות לצלם אותו ולכתוב על זה. אז אנשים במזרחי בשיקגו אמרו, רב סלוויצ'יק הוא תולה כביסה מלכלכת שלו בציבור כולו. זה מה שהחרדים צחקו והם נהנו מזה. וזה לא נכון. קודם כל, אבא שלי לא היה הכביסה מוכחת, אבל המוכחת היה רק שלהם. אבל זה לא מה שהוא עשה. שים איך שהוא התנהג. הוא התנהג כמו נחש ארסי בתוך הג'ונגל. נחש ארסי בתוך הג'ונגל, זה לא עניין לא להזמין עיתונות. עושים לו מה שצריכים לעשות. צריכים לא להסס ולעקות את הנחש על הראש. רק שאבא שלי היה צדיק גדול מאוד, וכנראה שהוא לא ידע לעשות את זה. אבל ודאי הם פשוט רק השפיצו אותו כל הזמן. גם שבזרחי שהוא הזמין את אמהות, הוא יחייב לעשות זה, הוא יחייב לעשות עוד הבית הסירי מסגם. הלשין נגדו לרשויות של המיסים, שהוא לוקח יותר מדי הנחות בשביל צדקות. לא יכול להיות אחד נותן כל כך הרבה צדקה. אז הם באו לחקור את אבא שלי, הם באו לחקור את אבא שלי, אחרי כל החקירות, הם היו צריכים להחזיר כסף לאבא שלי, שאבא שלי לא אמר מספיק צדקה שהוא נתן. הוא נתן עוד יותר מה שהוא רשם בתוך הרישום של המיסים. אז שים רב לזה, הוא היה כמו נחש ארסי בתוך המיסים. זה מטאפור. אבל זה עניין, למה אני מדבר את זה? לא שזה, זה סכנת נפשות. זה סכנת, אל תחשוב שזה סתם, זה סתם רדיפות. רדיפות של חרדים, וגם של מזרחי. שים אבנס, הוא היה איש מזרחי, הוא סתם היה אדם גס. אדם גס, אי אפשר לומר אפילו שיש איש מזרחי. אבל זה סכנת נפשות מה שהוא עשה. ודאי אבא שלי היה מוצדק לעשות לו להזמין את ינאות. ואלה שהשמיץ אבא שלי, בגלל שבכל רק רצו להשמיץ אותו, זה לא משנה. אבל אצל החרדים זה משהו אחר. אצל החרדים אי אפשר להתחרות עם הערס של הרדיבות של החרדים. אני אומר זה, אני אומר זה כמטאפור. שאר יגידו שאני מציע לימות, אני לא מציע לימות, אבא שלא היה אדם עלים, ואני גם לא משתמש בלימות. אפילו לא מקלל. אצל החרדים, אצל המזרחי, הם יסיעו חרדות אם אתה מתערב בחיים שלהם. אבא שלי היה בנקודה של כוח. הוא רוצה להחזיר אותם, הוא רוצה לרומם את הקינה. אצל החרדים, אפילו אותו לא מתערב בהם. יש חרדים מתוך עוינות, מתוך קינה, מתוך עין רעה, שיבוא אחריך, ירוץ אחרי, ידפו אותך, כדי לחסל אותם. כמו חיית רעות בג'ונגל. וצריכים לדעת, כשיש רדיפות, זה מה שאנשים לא מבינים. אנשים אומרים, יש רדיפות בסדר, אל תשים לב, זה לא נכון. כשיש רדיפות, הרדיפות נכנסים לתוך היחסים הכי קרובים שיש לבן אדם, וזה סכנת נפשות של ממש. לוחם נגד הרדיפות, זה פשוט מצווה של פיקוח נפש. אל תחשבו שלא. זה אמס להמית השם לכם. כבר ראינו אנשים שהולכו לקבר שלהם מפני שהיו רדיפות. רדיפות לכל מקום, אבל החרדים זה מומחות שלהם. רדיפות זה מומחות שלהם. והם באמת גרמו לאבא שלי שיתוק. הם גרמו עדי רדיפות, מה שסכנת נפשות. השיתוק שאבא שלי ואמא שלי סבלו ממנו, 19 שנים האחרונות של חיים שלהם. אבא שלי היה צועק מהכאבים שעלו עדי השיתוק. והכל עשה מי עשה את זה? המזרחי עשה את זה, וגם החרדים עשו את זה. אני רוצה לספר על החרדים, על עצמי. אבא שלי סבל מהרדיפות של החרדים. אני לא סובל חרדות למזרח, בגלל שאני לא נמצא שם, אני לא מתערב להם. לא מתערב להם, אז הם לא רודפים אותי. אצל החרדים, אפילו אם אתה לא מתערב להם, הם רודפים אחריך, אני אסביר לך. יש לשתי שני דודים. אחד קוראים לו יצחק סולובייצ'יק, ואחד קוראים לו סיפור סולובייצ'יק. ומיום ראשון, אפילו קודם שתרסנו, יצחק סולובייצ'יק במיוחד רודף אותי. סיפור סולובייצ'יק נכנס לתמונה יותר מאוחר. הוא דווקא היה השדכן שלי, אבל אחר כך, כי הוא התחיל לעשות רדיפות. יצחק סולובייצ'יק, למה הוא מקנא בי? למה ראש השיבה מקנאים בי? מקנאים משפחה שלי. פשוט בגלל שהם מקנאים מהתורה שיש לנו. הם יודעים שהתורה שלהם לא יכול לעמוד מנגד התורה שיש לנו. שהעומק של התורה שלנו והרגישות והדינמיות שיש בתורה שלנו היא הרבה יותר מעל התורה שלנו. ואני לא אחד שמזלזל. אני שלחתי בנים של הישיבות ואני אמרתי להם, תקשיב על השם שלהם, ולמדתי איתם, ושוחחתי איתם. עכשיו, אני לא מזלזל, אני חושב, אפשר לומר בכל אחד. אבל להם יש בעיה. הם עושים רדיפות. יצחק סולובייצ'יק, הם, ואשתי גם, בדודה שלי, הם משפחת סולובייצ'יק, אבל הם לא נינים של רב חיים, הם נינים של רב שמחה. אז יצחק סולובייצ'יק, הוא קינא בגריד, כבר כשהוא היה בחור, בישיבה של שולחן ברלין. הוא קינא בו מאוד. עד כדי כך שהוא נהיה אנטי-ציוני חזק מאוד, הוא היה פה בשנת ששת ימים, ועוד מתפאר בזה, הוא היה חבר של הרש, של נטורה קרטה, עוד מתפאר בזה, שבשעת לוחמת ששת ימים, הוא בורח לשוויץ, והוא לא היה פה בשעת ניצחון, איזה אדם מטומטם הוא. היו כאלו ניצחונות, כל העולם, כולם ראו את הברכה, ניסים ניסים, שהשם עשה, כולם ראו, ועוד מתפאר בעצמו, הוא חבר, היה חבר של הרש, הוא עדיין חי, הרש לא חי, שהוא היה פאר בעצמו, שהוא לא היה פה, והוא מאוד נגר הגריד, והוא מאוד כדי בי, מאוד עשה לדפול, וגם אח שלו, שמחה, בהתחלה הוא היה שדכן שלי, ואח כך, הוא ראה שזה קשה לו מהגייבה שלו, זה לא הולך לו, אז הוא התחיל לדוף אותי, וזה מסווה שכל בכל אדם, יש לו שתי בנות גרושות, שהוא גרם לגירושין שלהם, אז הם התחילו לרדוף אותי. הם התחילו לרדוף אותי, והרדיפות זה מאוד קשה. הכוונה שלהם זה להרוס לי את החיים, להיכנס ליחסים הכי קרובים לאדם, להרוס לאדם את הבית שלו, להרוס לאדם את הנישואים שלו. זה מה שהם התכוונו לעשות, מחמת הקנאה והעוינות שלהם. והבעיה היא, כשרואים דבר כזה, אפילו החברים הכי טובים לא עומדים לצדך. הם לא עומדים לצדך. כך שכולם הולכים, בגלל שהכל עשוי בידיים נקיות, אף אחד לא רואה, עושים את הכל בסתר. וכולם הולכים איפה שיש כסף ואיפה שיש כוח. והיה להם הרבה כסף מאחוריהם. והם ניסו להרוס לי את החיים. וככה זה עם אבא שלי. בדיוק עם אבא שלי. גם חברים שלו לא עומדו לצדו. היו חברים, וגם אחרים קנו בו. אני מספר יו אחד שהיה חבר שלו, ופעם הוא סיפר לי, אז יקח אותי עוד 15 דקות לדמור. הוא סיפר לי שיש קרן של צדקה בארץ ישראל, לא עושה אז כתו השם שלו, הוא בא משקרו, הוא אומר, אדם הזה יש קרן צדקה. שמספיק לו קו חרוב מרב שבס ורב שבס ועושה את הכל על פי המסורס של צדקה של בריסק, הוא חשייך לבריסק, המסורס של רב סולובייצ'יק שבא מבריסק הרב לרב חיים ועד מה והכל הוא עשה על זה, כך הוא אמר לי. אז אני צחקתי. למה? קודם כל, אדם הזה של קרן של צדקה הוא קיבל הרבה כסף של מזרחי, בא לשיקגו, הרבה כסף באנשים של מזרחי, לא רק בשקע במקומות אחרים, והוא מקפיד לא לתת כסף לאנשים של מזרחי, ואנשים שזקוקים לכסף. הוא אומר לי, לפעמים אני נותן כסף למזרחניק. לא רק את זה, כשהיה מלחמה בגליל, שהיו רקטות, אבל בגליל, היה מישהו שנתן הרבה כסף לחלק למשפחות שסובלים מהרקטות שנפלו בגליל. מי נתן לו את הכסף? זה לא החרדים, זה מזרחי שנתנו את הכסף. אבל הוא לא רצה את זה מזרחי, אז הוא הולך וחיפש חרדים בגליל שרוצה את הכסף. זה נקרא מסורת של צדקה, של הרב סולובייצ'יק, של רב סקרוב, רב חיים, עד רב חיים ולשנה. אני אומר לך, הם בכלל לא ידעו את הסוגיות של צדקה. במשך בשמיים, לא יודעים את הסוגיות של צדקה. זה שצדקה גול בבאסר, הם לא אמרו שם בבאסר. זה סוגיות בבאסר, דף חס. אבא שלי אמר מלא שיעורים על צדקה. וזה חבר של אבא שלי, הוא חבר של אבא שלי, יכול לדבר עם אבא שלי, כל הלונדס, השיעורים, כל הסוגיות הקשות, וצריך בבאסר, דף חס מן אלף, דף חס מן בייס, דף תס מן אלף, דף תס מן בייס. לא, הוא אומר, לא, יש לו הרבה מסור צדקה. אני אומר, כשיש רדיפות, אפילו החברים הכי טובים שלך לא עומדים לצדך, בגלל שיש קנאה, יש קנאה בכל מקום. והם מוכרים למי שיש לו את הכסף, למי שיש לו את ויש לו את הכוח. והם עשו לאבא שלי את החיים, לכן אבא שלי סבל משיתוק, ואמא שלי סבלה את זה מאוד מאוד, ב-19 שנה האחרונים של חייהם. וככה שני דודים ששתי ניסו לעשות לי, וניסו להרוס לי את החיים חס ושלום, וזה סכנות של נפש ממש. פעם אחת כמעט הצליחו להרוג אותי. ברוך השם, השם הציל את החיים שלי. אז, אבל חייבים לפעול. אל תחשוב, זה מצווה. זה כמו נחשים ארסיים בתוך הג'ונגל. חייבים לא להסס, אלא ביד לקוט את הנחש על ראש. ואני אומר זה רק כמטאפור. אני לא מתכוון באלימות, אני לא מתכוון שהם ממש נחשים. אני מתכוון שהם מאוד ארסיים, עם הרבה ארס, הרבה עוינות, ורוצים להרוג בן אדם, רוצים להרוס לו את החיים. וזה אמס למיטה. אבל השם הציל אותי, למה? השם הגביא אותי מעל לכולם, מעל לכל הרוטפים. ככה האדם יש עדיפות, הוא באמת מרגיש מאוד פגוע, הוא אומר, אומר לך שאתה כלום נקע, אתה יודע כלום, אתה רוצה שום דבר. ככה אומרים הבן אדם, ואתה לא מוכשר. השם הגביא אותי מעל לכולם. ואני מסתכל עליהם מלמעלה, ולכן, זה בזכות אבא שלי, זאת אומרת, אבא שלי בזכות אמא שלי, מסויות נפש שלהם, השם הגביא אותי גבוה, מעל לכולם, ואני ולמרות כל הפגיעות, וכל הרדיפות, והרדיפות זה לא רק מהם, זה מכל הציבור החרדי בכלל. יש רדיפות מאוד מפחדים מהתורה שיש לי, מהתורה של המשפחה שלי, מהתורה של אבא שלי, התורה של הגריד, הם לא מפחדים ממנה. ואני אומר, אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא סבא שהגביל אותי גבוה, אני הייתי נותן שיעור בגמר בין, היה לי ערוץ רדיו, בגמר בעיון, 24 שעות כל ימות השבוע. ואלפים הקשיבו, ראשי ישיבה הקשיבו. אנשים עושים צחוק, מי יקשיב לך? אני לא אוהב לדבר על זה, אלפים יקשיבו. עד כדי כך, שהבן שלי למד פנות שהוא מוקרב לגרשן אלשטיין, אז לפני שנתיים, הרגשן שלו אמר לבן שלי, אבא שלך תלמד חכם עצום. בסדר, זה מאוד מחזיק אותי, אני לא אומר שזה נכון, אבל הוא אומר את זה. הוא לא אומר את זה הרב דוד קודם, ושיבה של חבר. הוא לא אומר את זה על רב אזרחי, ראש ישיבת תרס ישראל. יראות שהוא אומר את זה יום אחד. אבל הוא לא אומר את זה עליהם, לא שמעתי. הוא אומר את זה עליי. אני אמרתי למישהו בני ברק, אני לא אומר שזה אמת, אבל הוא אומר את זה. אבל דבר אחד אני מבקש, שזה כן חשוב. אז הוא אמר לי, כן, הוא אמר את זה, אתה לא אומר שזה אמת, אבל למי חש מבואי? אני אמרתי, לא, אני לא אומר מי חשב, אני רק דבר אחד, לא לזלזל בי, ולא רדוף אותי. לכן שאני אומר, אני מדבר נגד שיבה, אני לא מדבר נגד גדולים. זה ראשי שיבה קטנים, קרמין נוקשה, שאנשים שלא אכפת משום דבר, רק מנפק הכובד שלהם, והכוח שלהם, והשם יצילנו מכולם. יש הרבה רדיפות, וכמעט דיברתי את החיים שלי, אני פעם הייתי, היה לי כאלו כאבים מהם, שהייתי צריך לקחת כדורי משכך כאבים, וזה לא הצליח. אז בסוף נהיה לדימון פנימי, איבדתי כל כך הרבה דם, לא היה לחץ דם בכלל. אבל רופאים בהדסה, ברוך השם, הציעו את החיים שלי, אבל זה גם, אתה רואה את הזכות של אבא שלי, הביא אותי להדסה, זה היה בשעה אחת בבוקר, אז הבחורה שעמדה שם, שהיא עבדה בצוות של מדה, היא אמרה, זה היה מדהים. באחד בבוקר, כל הרופאים הבכירים של הדסה היו שם כדי להציל אותי. וכולם עבדו בחדר חירום כדי להציל את החיים שלי. זה מה שהסברתי לך. אני לא מפחד ממסד, לא מפחד מאנשים לכוח, בגלל שיש אלמה דיסקסיה. יש את הזכות של אבא שלי, אמא שלי, אמא של אפילו בחלום, אני חושב שזה חלום אמיתי, ונתנה לי שליחות, כדי להגן על החבות של אבא שלי. ולכן הצלחתי, זאת אומרת, זה היה דבר גדול, השם מגביל אותי אותו מאוד. אני נתתי שירים ברדיו, שעד כדי כך שבגרש אדסון שמע, והוא שם, שמע בראש ישיבה, שכל שמע החתן שלו, ראש ישיבה פונוביץ', אני יודע שהחתן שלו היה מקשיב לשירים ברדיו, אבל אני יודע, אלפים מקשיבו. אני, לאחרונה, דיברתי עם אחד שלמד בבריסק, שהוא מדפיס את השירים של הגריד, רבל סלוויצ'יק, הוא באיזה שם שלו, דיברתי, הוא צריך לשאול את השם מה שהוא כתב, אז הוא הכיר את הקול שלי, הוא אומר, אתה היית אומר שירים ברדיו, הייתי מקשיב לך, אמרו שהיה בריסקה אינקול, שהיה מוסר, כשמע כשירים ברדיו, והייתי מקשיב לך, ואותו זמן דיברתי גם אחד בישיבת הר ציון, שהוא מדפיס את השם של הגריד, נתנו לו קלטות של הגריד, והוא היה מדפיס אותם, סמכו עליו. והוא גם אמר לה, הוא אמר לה, היו שיר נפלאים, הייתי מקשיב שם שלך. ואיפה שהלכתי, אנשים תמיד היום לי, כמה נפלאים השם שאמרת? כמה נפלאים השם? אז השם הגביא אותי גבוה. השם הגביא גבוה, אז היה לי כוח. אחרת אין כוח, מאוד קשה. מצווה לתת לאנשים אל המכות. למה אנשים עושים את זה? אין להם כוח. השם הגביא אותי, אני רוצה להודד אנשים, שיהיה להם כוח. התורה נותנת כוח, לא לפחד. התורה נותנת כוח. צריכים לתת להם מכות חזקות מאוד. זה מצווה גדולה מאוד. למה? בגלל שרות ומאלו, שני דודים של אשתי, כמו שהם אשתי. אבל כל הרות ומלכה, אני מזכיר אתם, הם הכי קרובים אליי, אז הם הכי יכולים לעשות לי, חסר שם לעשות לי נזק בחיים. הם כמו נחשים ארסיים בתוך הג'ונגל, וצריכים לא לסס, אלא מהר להקות בראש הנחש, ואני אומר לכם מדפה, אף אחד לא יגיד שאני אלים, אני לא אדם אלים, אני אפילו לא מקלל, אבל אני רק מתאר את הרשות שלהם, את הערש שלהם, את העוינות שלהם, את העין רעה שלהם, צריכים להקות מהר בראש הנחש, ושזה המצווה, זה המצווה לעשות. אנשים שלא עשו את זה, אני אומר לך, ראינו אנשים שכבר הוכלו לכבש להם, בגלל שאנשים אמרו להם, אל תתייחס, אל תתייחס, תדחוס את הכל פנימה. וזה גרם נזק מאוד גדול בחיים שלהם. ואני מקווה, אני אומר את הדברים, שאחרים ילמדו את זה ממני. ובזכות זה, שאת המצווה הזו, לתת מכות חזקות לרודפים, זה מה צריכים לעשות, צריכים לתת מכות חזקות לרודפים. זה מה שאני עשיתי. ונצוח אני אעשה את זה עוד. אבל אני רוצה לספר לך סיפור, וזה סיפור האחרון. הראש השיבה, המשקיע בפונוביץ' הרב פידלנדר, פעם נסע במונית. והנהג של המונית היה חילוני. אז הנהג מספר לו שהוא ואחרים שלו פעם נסעו חילונים, פעם נסעו למזרח הרחוק. ולילה אחד הם ישבו במדבר, מסופית למדורת אש. פתאום הגיע נוחש ארסי והתחיל לסובב את הצוואר של חבר שלו. וזה היה עניין של שניות עד שהוא חונך אותו והוריד אותו. אז האח שלו, אז החבר שלו, הוא היה חילוני, אבל זוכר שבית ספר יסודי אמרו, יהודי בצרה צריך לצעוק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז הוא צעק, הוא אמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והנחש שחרר אותו. אז הנהג מונית מספר לרב פרידלנדר, שהחבר שלו חזר בתשובה. אז רב פרידלנדר שאל אותו, הוא חזר בתשובה, אבל מה איתך? מה איתך? הוא אומר, הנחש לא היה מסביב לצוואר שלי. איזה מתשובה זה? אז אביא לכם את זה. למה הוא חזר בתשובה? הוא לא חזר בתשובה מאחמד פחן. הוא חזר בתשובה ברגע שהנחש היה מסביב לצוואר שלו, והוא צעק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הוא הגיע כזה דרגה שדבקות בשם, שהוא לא היה מסוגל לרדת מזה אחר כך. החבר שלו ראה את הסיפור, ראה את הכל, הבין את הכל, ראה את האמת של הכל, אבל הוא לא הגיע לשום דרגה של דבקות בשם, לכן הוא לא חזר בתשובה. אז זה אומר אותו דבר, אנחנו לא מפחדים מרודפים, לא מפחדים לא מהמצד של מזרחי, לא מהמצד של חרדים, לא מדגל התורה, לא מהגרעין קשה של דגל התורה, שמעוינים לנו ויש לו קינם בנו, אנחנו לא מפחדים באף אחד מהם. והסיבה היא שהשם איתנו, השם איתנו, וכשסיפרתי לך, אבא שלי הוא זה שקיים, כי בזוז יסהל על מסהלם, חסקה בדי אויסי, כני השם, אויסי חסד משפט צחר בארץ, כי באלף חסר השם, ולזה הוא זכה, ודבקס בשם, דבקס בשכינה, שמי שזכה להיות בנוכחותו, הכיש, שנמצאים בנוכחותו של השכינה, ובזכות הדבקות הזו, אם אנחנו הולכים בקוטב, משתדלים להיות, אתם הדבקים בשם אחיכם, חיים כוחם היום, אנחנו נזכר להתמודד עם הכל. ובזכות המצווה הזו, שאני רוצה להודיד את הציבור, כשיש עודפים, להקוד בהם, לא לשמוע לבעלי מוסר שאומרים, תדחוס את הכל פנימה, זה לא נכון. השם רוצה שאנשים יחיו, שאנשים יהיו אנשים בריאים. צריכים לעבוד את השם, אדם צריך להיות חי, החיים מאוד חשובים, הם ישבות והם צריכים, צריכים לעקוד בהם. ובזכות זה, בשנה זו, בשנה זאת, בחודש זה, הוא חודש מנחם אב, נזכה שהשם ישלח לנו גור צדק, והגור צדק, והגור צדק, הוא יורים דעת האמת, וישבור זרור רשעים, וימלא את העולם כולו בצדק.